אני רוצה לפתוח...
כן, זה נכון. אני רוצה לפתוח באיזשהו אישור קו מסוים של מה שעשינו אתמול, גם כי אני יודע שהרבה לא היו אתמול, ולנסות להתקדם ולהשתדל היום, גם בזכות זה שהקדמנו, לחתום את הרקע המקראי הראשוני, ולחתור מיום ראשון לעבוד על מקורות חז"ל, ולהשתדל למצות את העבודה גם שם. כן, אז התחלנו קודם כל בעיון במשניות ויצירת השפה של ברכת הפירות. ומכוח השפה של ברכת הפירות, דרך הרמזים בתוך המשניות, חזרנו לעיון באכילת פירות במקרא. או יותר דיוק, באכילה האנושית שהמקרא מתאר אותו בתחילת ספר בראשית. ומה שראינו היה שבבראשית א', האדם התברך על ידי הקדוש ברוך הוא, נאמר לו שהוא יאכל פירות, פרי העץ, והתיאור של האכילה שלו מהאדמה היה עשב זורע זרע, שלא המילה פרי לא מופיעה, אבל זה חלק הפרי של העשב, לעומת בעלי החיים שנאמר להם רק לאכול עשב. בבראשית ב' ראינו שהאדם יותר מתנתק מהחיות, הוא גם לא יודע, הוא גם לא יכול להזדווג איתם, הוא לא מוצא עזר כנגדו, ושם האדם מתעלה לרמה גבוהה יותר של אנושיות, ושם הוא מיועד לאכול רק פירות העץ, זה מה שנאמר לו. מוטל עליו גם צו אלוקי ביחס לאכילה הזאת. ניסינו להסביר קצת בשיעור אתמול מה יש באכילה מפירות העץ יותר מפירות האדמה. דיברנו על העץ שהקדוש ברוך הוא נוטע אותו, שהוא ממשיך שנה אחרי שנה לתת את הפירות. זאת אכילה יותר מידו של מקום, מאשר מפרי האדמה שהוא חד שנתי, שכל שנה האדם זורע אותו. עצים מתקיימים להרבה שנים. יש בגליל עצים, עצי זית, הם שם כבר בני 500-600 שנה, נכון? יאיר, באזור שלכם? אני פעם הייתי בנופש באמירים ועשינו טיול ג'יפים שם, יש שם עצים מאוד מאוד עתיקים, כן? כלומר, עץ יש לו רציפות מאוד מאוד ארוכה של דורות, לעומת התחושה של פרי אדמה שהוא שונה לגמרי. דיברנו גם קצת על העצים שהם זקופים כמו בני אדם, לעומת פירות האדמה. מישהו פה גם העלה זה את הנושא של האסתטיקה, של הטעם, של הסיסיות. הדברים האלה הם מתבארים מאוד מאוד חזק בתיאור של החטא של חווה. שם עצים מתוארים, העץ מתואר כטוב למאכל, תאווה לעיניים, ונחמד גם להשכיל. אלו תיאורי האכילה, הייתי אומר, האנושיים, שבמסגרת בראשית ב' ג', האדם מנותק לגמרי מאכילת החיה. והעונש שניתן לאדם בעקבות הגירוש מגן העדן היה לחזור לאדמה. היה לאכול את עשב השדה עוד פעם, כמו בעלי החיים. הזכרתי פה את המדרש, באבות רבי נתן. כמה זה הבהיל את האדם הראשון, המחשבה שהקיום הביולוגי שלו יהיה קיום חייתי, אני ובהמתי נאכל באבוס אחד. ואז פה נכנס בגירוש מגן עדן יסוד גדול שנעמיק בו היום הרבה יותר, והוא יסוד שבזיע תפך תאכל לחם. שבעוד שבעלי החיים, וזה גם היה נושא הפירות, שאתה אוכל ישר מהטבע, האנושיות ניכרת אחרי הגירוש מגן עדן, בזה שהאדם צריך להוציא את התבואה מהאדמה, וגם לעבוד את האדמה, וגם להפוך את הדגן, הוא לא יכול לאכול את הדגן ישירות, הוא הופך אותו ללחם. זה האנושיות שניכרת, וזה ממשיך בבראשית ד', רק לגמור את המשפט, בסדר, בבראשית ד', שם קין מתואר מביא להשם מפרי האדמה. פעם, ביטוי פרי הוא ביטוי שלא מופיע מצב ההתרשמות שלי בשום מקום ביחס לבעלי חיים. אוכלים עשב, הם כאילו אוכלים את השורש. לעומת בני אדם שמביאים את הפרי, אוכלים את הפרי. וקין הוא שלב נוסף בסכסוך בין האדם לבין האדמה, בכך שהאדמה קולטת את החטאים שלו, את הרצח. האדמה שקולטת את הדם של אחיו היא אותה אדמה שהיא מתקללת. וששלב נוסף בגירוש הוא קורה בקין. כשעסקנו רבות בספר, במהלך לימוד בבא בתרא, בכל המעבר של קין למרחב עירוני. כאן אני רוצה קצת לשנות את או לחדד יותר את הדברים שנאמרו אתמול, גם מכוח העיון קצת, שקראתי קצת יותר על התרבות הקדומה של הידיעות כיום, אמר, על ההתפתחות של החקלאות בימי קדם, וקודם אתה רצית להעיר, נכון?
לא הבנתי, כשאתה מדבר על האדם מול הבהמה, במציאות שהאדם לא אוכל את הבהמה, אז מה המשמעות של בכלל הקרבה של האדם לחיות? כלומר, כשאומר אני ובהמתי נאכל בבוס אחד למה שהוא יאכיל את הבהמה שלו, אם הוא לא מתכוון לאכול אותה. מה הוא יעשה איתה? הוא לא מגדל ירקות, הוא לא מגדל דברים, אז...
מה אפשר לעשות עם בעלי חיים חוץ מלאכול אותם? בואו...
ולא לחרוש איתם.
למה לא?
למה לא? כי הוא אוכל פירות, הוא לא אוכל ירקות.
אבל האדם פה כבר לא אוכל פירות העץ בתיאורים בבראשית. אני חי מבראשית, כן? כלומר, התיאורים שיש כאן בבראשית ג', התיאור שיש הוא בזיעת הפך תאכל לחם, האדם צריך לעבוד את האדמה.
אני אומר לפני זה, כאשר הקדוש ברוך הוא בא לגרש את האדם, והאדם אומר, מה, אני ובהמתי נאכל בבוס אחד, אני אומר, מאיפה יש לך בהמות? מה עשית בהמות?
הפירוש, אני קורא, אני עדיין רק חי מפסוקים, אני קורא בבראשית א', שם נאמר בפסוקים, הורדו ודגת הים ובעוף השמיים וכל חיה רומסת על הארץ. הגמרא בסנהדרין בדף נ"ח, ממש דף יומי לפני שלושה ימים, שהיא עוסקת באיסור של אדם לאכול בשר, אז היא רצתה לפרש הכוונה שתאכל אותם, והגמרא אומרת, לא, הכוונה שתעבוד בהם, שתשתמש בהם, בהמות למסע, בהמות ל... סליחה?
הגמרא שם מבינה שאתה לוקח את הספינה שלך ומשית אותה עם דגים, ושאתה תוכן את הגרגירים של החיטה עם תרנגולות. אני לא חושב שאפשר להבין את הגמרא הזאת כפשוטה.
אני מסכים איתך שהגמרא שם מנסה להקצין את השימושים שלך בבעלי חיים, אבל זה שבעלי חיים הם משמשים אני אומר ככה, אני הולך מיד לדבר איתם קצת על ביות התבועה. גם ביות בעלי החיים הוא דבר דרמטי בפיתוח הציביליזציה. היכולת שלך להשתמש בבעלי חיים בשביל לעשות פעולות שדורשות כוח פיזי גדול, שהן פעולות שמעבר לכוח של אדם רגיל, הוא שלב מאוד חשוב בפיתוח של היכולת של האדם לפתח את העולם.
אז זה לא היה קודם.
בדיוק באיזה שלב זה קורה, פה אני רוצה לומר אמירה עקרונית, גם על המפגש עם מקורות היסטוריים אנתרופולוגיים. התורה לא נכתבת מנקודת מבט היסטורית. התורה נכתבת מנקודת מבט של התכנות של העולם בעיניים של בורא העולם, איך בני אדם אמורים לחיות, זה לא אומר בהכרח שהם חיים. מספיק להזכיר שאדם גורש מגן עדן, אני עכשיו אלך רחוק עם חז"ל בו ביום. כלומר, לא חיו ככה אף פעם. כלומר, כשאתה קורא את תיאורי בראשית א' עד ג', אתה לא קורא תיאור היסטורי של תקופה באנושות. אתה קורא איך הקדוש ברוך הוא רצה שהאנושות תהיה. כלומר, אתה קורא קריאה לאנושות של אכילת פירות, אתה מזהה במהלך הפרקים האלו, שהאכילה מהפירות, שאנחנו רוצים לעמוד על טבעה, כדי להביא את ברכת הפירות, היא אכילה אנושית שהיא מבדילה, אני אסביר יותר בהמשך את הנקודה הזאת, בעיניי היא נקודה מאוד מכוננת בחיים האנושיים. היא מסבירה שבמקומות שבהם האדם מקיים את עצמו כיצור ביולוגי רוחני, אני בוא נדבר איתך בלטניה, יש לו גם נפש בהמית ונפש אלוקית, השאלה הגדולה שעומדת לנוכח הקיום האנושי הוא, האם אני מפעיל את הנפש הבהמית שלי לבד, האם אני בהמה מהלכת על שניים, או האם אני מפעיל את הנפש האלוקית שלי על כוחות החיים שלי וכוחות הגוף שלי. ומה שהפסוקים פה מתארים הוא שהשוני באכילה הוא זה שיוצר את זהותך כבן אדם, הוא זה שמבטא את זה שאתה שונה מבעלי החיים. והדבר הזה בא לידי ביטוי, אני חוזר לבראשית ב' שיש צו אלוקי, שאתה יודע לעמוד לפני השם, והדבר הזה התקלקל, כמו בני אדם סכסכו את זה, בני אדם זה לא עבד, ולכן הייתה איזושהי חיפוש אחר שמה מבדיל בין האדם ובעלי החיים. וההבדלים שהולכים ומתוארים, וזה המון דברים שעסקנו בהם בבבא בתרא. אני אנסה עוד מעט לחבר את בבא בתרא לברכות, בחיבור אמיתי, לא מלאכותי. מה שמתואר במעבר על אותו מדרש, פבות רבי נתן, בזיעת הפך תוך הלחם, הוא שהאנושיות ניכרת בזה שבני אדם מבשלים את האוכל שלהם, שבני אדם מכינים את האוכל שלהם. הייתי אומר דבר נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב ומרכזי, והוא שבעל החי אמור לאכול מאיפה? מאיפה הוא יודע, מאיפה יש לו אוכל, אם הוא לא חי בגן חיות, מאיפה יש לו אוכל? הוא צריך לצוד, הוא צריך לחפש אותו. הוא לא יכול, בעל חי, ליצור לעצמו מרחב של ביטחון, שהוא יספק את עצמו את הצרכים, באיזשהו שום תכנון. כל יום החתולה מסתובבת בפחים, מחפשת מה לאכול. רק הבעלי החיים המבויתים, שנכנסו למרחב האנושי, אז מקבלים את ההספקה הסדירה של האוכל. אבל בעל חי בטבע, הוא לא חי ככה. התיאור הזה של זיעת הפך תוך הלחם והפיתוח של הביות של התבואה, כלומר יכולת של האדם ללמוד את הסוד, איך הוא מפיק אוכל בצורה מתוכננת, סדירה מהטבע, זאת הנקודה המרכזית שהולכת ומובחנת כתכונה האנושית.
לא
שופט
את הלבן.
לא מבין את המשמעות של זה.
אבל זה גם החיבור לטבע שהאדם, אחרי שהוא גורש מגן עדן...
אני אשתדל לענות לכולם, כן.
אחרי שהוא גורש מגן עדן...
לחשוב ביחד עם כולם, כן. מה זה?
אחרי שהוא גורש מגן עדן ונאלץ לאכול תבואה, הוא גם נאלץ להשתמש בחיות. כי בשביל הפירות, אתה לא צריך שום חיה. לא כדי לחרוש, ולא כדי לאכול אותם. ומרגע שהוא גורש, הוא מתחייב להתחבר לעולם בדרך הקשה, שהוא חייב להתחבר לבהמה. כלומר... זה לא לאכול איתה בבוס אחד, אבל הוא חייב שיהיה לו בהמה. מה שמקודם לא היה לו בהמה, הוא יכל לחיות מנותק מהעולם, להיות עם הפרי שלו, ולא רק להיות מנותק
מהעולם. אני חוזר, שזה משהו אוטופי, שהוא גם בתורה לא מתואר שהוא יחזיק מעמד או שהוא יתקיים. כלומר, שהתורה נותנת איזושהי קריאת כיוון, שאתה יועדת לאכול פירות, התורה לא אומרת בשום מקום שאכלת פירות, כי זה לא עבד. ואני אומר, כשאתה הולך לצד התיאורים האנתרופולוגיים, שמתארים איך לפי הנתונים שעולים מממצאים ארכיאולוגיים ואחרים, איך זה היה, הם מתארים ממש את הדברים כמעט הפוך ממה שמתואר בספר בראשית. דהיינו, זה מתחיל מחברה של נוודים, שהיא חברה שאוכלת מכל הבא ליד. ככה זה מתואר. וכאשר היא לומדת את סוד הביות, כלומר את הסוד, של היכולת לעבור מחיטת הפרא לאם החיטה, כן, לחיטה שאתה זורע אותה בעצמך, שאתה מגדל אותה, אז אפשר להתחיל לחיות במקום אחד. זאת אומרת, זה נשמע במבט ראשון, הפוך מהתיאור בספר בראשית, שהאדם ניתן לו גן ומקום לחיות בו, והמעבר לנוודים, לרועי הצאן, הוא בעקבות הכישלון של הגן.
כי אם בהתחלה האדם הוא קצת יצור בר, הוא לא מגדל עצמו כלום, הוא קוטט מהעצים ואוכל. ולאט לאט הוא לומד,
מצוין.
לומד לפתח לעצמו את התבואה.
וכאשר הוא לומד את סוד הפיתוח של התבואה, אז מה הוא יכול להתחיל לעשות? לגור במקום, במקום אחד.
אבל רק עין אין, אבל האדם היה, זאת אומרת, האדם היה גם במקום אחד, וגם רואים, זאת אומרת, אחרי נוח, הם מקימים...
מצוין, מצוין, או בלשון אחרת. אני אומר, כשאני קראתי לעצמי את ספר בראשית, אתמול קראתי פה רשי, שאני מזדהה איתו. היה נראה שכאילו שהבל, שהוא הנבד המקראי הראשון, הוא רצון, שיובשיך אותו אברהם אבינו וכו', שהם כאילו מתוך האכזבה מהיכולת לחיות בגן. וקין, שדווקא שנאמר לו נבנה, דיברנו על זה בעבדת, דווקא הוא בון העיר, כן? אתה צודק, בספר בראשית יש לך את חברת הנבדים, בצד החברה העירונית שקין הוא יסוד הציוויליזציה, וכאן אני יכול לומר שמה שלמדתי קצת בקריאה בספר הזה, תולדות האוכל, Cambridge World History of Food, זה ספר שאני קצת קורא בו, היה שהם טוענים שהפיתוח של החקלאות, אנחנו רגילים לחשוב שעיר וחקלאות לא הולכים ביחד. אני חושב על עיר, אני מדמיין את ניו יורק. אני לא מדמיין מרחבי חקלאות. אני חושב על חקלאות, אני חושב על קיבוץ. אבל מה שהם מתארים שם זה שכל עוד שלא היה פיתוח חקלאי, לא הייתה יכולת לפתח מרחבי מגורים קבועים של בני אדם. והפיתוח של החקלאות הוא זה שעשה כמה דברים. הוא קודם כל עכשיו יצר יכולת של בני אדם לגור במקום אחד. הוא העניק להם ביטחון גדול. עכשיו שואל למי נפקא מינה, כן, כאילו... אתה יכול להסביר יותר טוב את השאלה שלך?
לא, מה שאתה מסביר עכשיו זה... זה החקלאות, כן, כאילו, אבל מה העניין של העיבוד, של האוכל? למה צריך לייצר לחם? למה אני לא יכול לאכול את החיטה? זאת אומרת, זה שאני יכול לשתול לשדות של חיטה, של חיטה זה...
אתה אכלת מצה בתקופה האחרונה?
זה כמו שאני שואל.
מה בין מצה לבין לחם, אתה יודע? מה ההבדל ביניהם?
מה ההבדל?
מה ההבדל? למה זה קשה על הבטן? טוב, אשכנזים, עשו דיקטים וזה קל. אז מה זה תהליך ההתססה, החמצה? בואו נחשוב רגע על איזה סוד זה עושה. אז הוא עושה סוד מאוד פשוט. הוא מפרק מבחינה כימית את הרכיב שהוא מגיע אליך בטבע בצורה גולמית, ומה הוא עושה? לא, הוא מפרק אותו לגורמים, ועל ידי תהליך ההתססה, מה הוא יודע לעשות? להשביח אותו. הוא גם יודע להפוך אותו על ידי סוד הפירוק, הוא יודע להפוך אותו לכל מיני דברים. למשל, אפשר להפיק בירה על ידי ההתססה. איך מפיקים ענבים, יין מענבים, על ידי תהליך של ההתססה? כלומר, התהליך של ההחמצה הוא התהליך שיודע לקחת חומר גלם ולשכלל אותו על ידי פירוק והרכבה לכל מיני צורות שונות שהן הרבה יותר טעימות, הן הרבה יותר טובות מבחינת תזונה.
זה יתרון? אתה רואה את זה בתור יתרון?
אתה רוצה להמשיך לאכול מצות?
אני הייתי רוצה...
אתה יודע מה הבת שלי יפעת ביקשה ממני בסנדוויצ'ים ככה כשהתחיל בית ספר אחרי פסח? מצה עם חמה, מצה עם חמה, זה היה לה נורא כיף, כן.
אני רוצה לאכול כמו חיות, ושזה יהיה בריא ומתעכל בדיוק כמו, זאת אומרת, המדרש שהבאת ברש"י, לא זוכר מאיפה זה הגיע?
מה, עבוד רבי נתן?
כן.
אני ובהמתי ביבוס אחד, כן.
התשובה כאילו, בכל זאת הפער בין האדם לבהמה זה כאילו שבזה אתה בריך תאכל לחם. אבל אני לא מבין מה טוב בזה, כאילו, למה זה יתרון של האדם על פני הבהמה?
אוקיי, אז אני תכנתי להגיד דבר חינף שלי בהמשך, אבל אם היות ואתה לוחץ כל כך, אז אני אתן מבזק משם, בסדר? בוא נלך לרגע לדבר חינף שהיום ראש חודש. יש שם תיאור שאיך הקדוש ברוך הוא נותן לכל בריאותיו את מזונם. ובין היתר, יש שם גם תיאור יפהפה של ההבדל בין איך בעלי חיים אוכלים לבין איך שבני אדם אוכלים. כי בעלי החיים דבר חינף שלי, מים שותים? מים. ישטוף רעים, צמאם. מה החוויה שלהם בעקבות שתיית המים? יותר לא צמאים. ישתו פרעים צמאה. מה בני אדם שותים שם? ומה קורה לבן אדם שתי יין? יין ישמח לבעל אנוש. תראה את ההבדל. מה אוכלים שם בהמות בברכי נפשי? מצמיח חציר לבהמה. אוכל גולמי מהטבע, חציר. מה עושה שם האדם? ולחם לבעל אנוש? יסע. זו חוויה אחרת, הוא סועד. היסד הזה רומז, אני חושב, לא בדקתי את זה מבחינה לשונית באופן מדוקדק, לדבר נוסף שגם נדבר עליו, אני מקווה בהמשך היום, שזה גם, זה נראה לי רק אכילה אנושית ככה, זה הפסוק, ואכלת ושבעת, שובע. יותר נראה, איך אני מתרשם, גם מהפסוקים וגם מהתל, בעלי החיים מסביעים רעב, כלומר, הם שוברים רעב ושוברים צמא. אבל מה עושים בני אדם? האכילה הופכת אצלם לפעולה שונה לחלוטין.
אתה בעצם מוסיף את ההקשר הפסיכולוגי, שמוסף גם אצל יצחק, שהוא נתלת את הביטוי פעם ראשונה אוכל נפש. במקום של...
נכון. האכילה יכולה לפעול ברמה מאוד מאוד בסיסית, שהיא סך הכל נועדה, כי אנחנו יצורים ביולוגיים, סך הכל לסלק את החולשה שלנו. כל מה שאני אומר לך כתוב בפרק יצא מברכים, כי בוא נחזור אליו לרגע. שותה מים לצמאו, מה הוא מברך לפי רבי טרפון, בורא נפשות וחסרונה. הביטוי בורא, כבר למדנו בפרק הזה, הוא אומר לך תקרא בראשית א'. אני קראתי בראשית א', לא כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם כנפש. אתה יודע מי הוא ברא שם כנפש בבראשית א'? את החיות. רק בבראשית ב' כתוב שהאדם הוא גם נפש חיה. בבראשית א' הוא לא ברא... הוא לא ברא, זה החיות, אני כמעט הייתי אומר עוד פעם, בלשון של בעל התניא, הייתי חוזר, שכשאתה אומר בורא נפשות, זה סימול של צורה מסוימת של אכילה, מה זה? אני יצור ביולוגי, שנפש, הביטוי נפש אולי רומז, כמו שבעלי החיים הם גם יצורים ביולוגיים, ויש לי חסרונות, זה האכילה הכי פשוטה, במובן שהוא נועד פשוט לסלק את הסכנה לנפש, אם אני לא אוכל, אני אמות. אז הקדוש ברוך הוא ברא נפשות, ונתן להם את מה שהם צריכים בשביל להתקיים. זה כאילו רמת הקיום הכי בסיסי. המים, זה מאוד בולט במהלך המקרא, הוא נתפס כסך הכל מסלק צמא, לא יותר מזה. אין לו ערך קולינרי, ניטרוני, הוא בלי קלוריות, לכן היום אוהבים מאוד מים. זה שתייה שלא מטפיחה את הבטן שלי, וגם היא בלי טעם. זה השתייה כאילו של בעלי החיים, זה נמצא בפרק, יש מימד כזה בחיים שלנו, שותה מים לצמור. כשאתה עולה מדרגה, אני עכשיו חוזר אחורה בפרק בנברס, אתה עולה מדרגה לחטיבה של הסעודה בפרק, איזה סוג אכילה אתה מגלה? ופה אתה עולה למדרגה האנושית, איזה סוג האכילה גילית? את הלחם והיין, או בעיקר את הלחם, מה גילית? את היכולת לסבוע. אכלת וסבעת, זה כל המסגרת של סעודה, תראה מה אוכלים שם. אף אחד לא מסלק צמא בסעודה שמתוארת כבר בפרק במשנה, אז יש שם פרפראות, יש שם פת, יש שם יין, יש שם לפני אמזון, אחר אמזון, בתוך אמזון, תראה מה הולך שם. עכשיו, כשאתה עולה מדרגה עוד יותר לפירות, אני חושב ששם הפירות לא מסביעים באמת. בפירות יש תפקוד אחר. ואני חוזר עוד פעם לבראשית ג' הפירות הם, הם מסמלים אכילה שונה לגמרי שהיא אכילת התאווה. מי שבמקראות בהמשך יהפוך לאכילת התאווה, זה לא הפירות אלא הבשר. דווקא הבשר, אני חוזר לשאלה, לסימן השאלה הגדול שלא נפתור אותו היום. דווקא הבשר, הפרק הזה לא כך מכיר בו. הוא נקרא דבר שאין גידולו מן הארץ והם מברכים עליו שהכל נהיה מדברו. וזהו, הוא לא מוזכר. דווקא הוא, הוא, לא, הוא נהדר. הרמון ממש הבוקר הראה לי שהפני יהושע מדבר על זה. אז צריך להסתכל שם ולראות מה הוא אומר. נושא שמעסיק אותי מאוד, אנחנו נמשיך בו. אבל אם אתה שואל אותי, כאילו, מה בדיוק העניין, כן, של ההכנה, של האוכל, זה ביטוי, הייתי חוזר לסיפור התונוסופוס הרשע ורבי עקיבא, ששאל אותו מה נאה יותר, מעשה אלוקינו, מעשה בני אדם, על המילה. וכשרבי עקיבא אמר לו שמעשה בני אדם יותר נאה, אז תונוסופוס התפלץ, כן, איך זה יכול להיות? אז מה עשה רבי עקיבא? אפילו לחם, כן? כלומר, ביטוי ללקוח, היצירה האנושי, לפיתוח האנושי, הוא באמת יכולת לקחת חומרי גלם, הייתי אומר, הטבע נותן דברים גולמיים, ובני אדם, הם מצטווים לקחת אותו, זה חלק הוא למצב של פרו ומנות הארץ וחישוע, ולפתח אותו, ולהפך אותו למשהו שהוא מעצים את האנושיות שלהם, הוא נותן להם חוויות אחרות, שונות. הסיפור הזה הוא סיפור שבבראשית מסופר, המעבר מהפירות, אני חוזר, כשהוא חזר לפרי אדמה, בא לעולם הלחם. כלומר, אם בתקופה, אם בתיאור הראשוני, הפרי העץ היה עושה אותו לאדם, הוא מבדיל. זה עבר לפרי אדמה, ופה הופעלה זיית הפך תאכל לחם. ופה אנחנו פוגשים בנקודה מפגש פשוטה, פשוטה מאוד, של האלימות שלנו בחורף לאלימות שלנו עכשיו. כי באופן מאוד מאוד ברור, זה בא יחד עם הפיתוח העירוני. דיברנו על הרבה מאוד על הפיתוח של המרחב הציוויליזטורי של העירוני, שבא בעיקר להעניק ביטחון. פה אני קצת משתתף בדברים שאולי היינו צריכים גם המקראות כבר להבין אותם, שעזר לי מאוד הקריאה במאמר הזה על תיאור הפיתוח של החקלאות. פיתוח החקלאות הוא זה שאפשר את פיתוח המדינות. הוא זה שפיתח את האפשרות של חברות לחיות כחברה, שבו אנשים חיים במקום אחד. הוא עושה דבר נוסף, זה מתואר פה במאמר בצורה מדהימה. הוא פיתח מעמדות חברתיים קבועים. בחברה של הנבדים אין מעמד חברתי קבוע. אין לך כיסא קבוע בבית כנסת שאתה יכול להגיד לי במזרח ולא במזרח. ואחד מהדברים שקובעים מעמדות זה הקביעות, כי פה באופן קבוע יש מישהו שמוציא יותר, מקבל יותר, והמעמדות נבדלים הרבה מאוד למה שהם אוכלים. כלומר, אני מביא לך פה כמה פרטים מתוך הפרק הזה, בשביל שנבין את הנקודת המפגש העמוקה בין הדברים. כולם אוכלים במצרים, לפי התיאור, כולם אוכלים תבואה ובירה. וקודם, לפני שהיינו בזמן ההתכנסות, הקראתי פה קטע, בשר, מי אוכל? העשירים, זה לא כל אחד אוכל אוכל בשר. יין, הראיתי קודם לידו, כן? מי שותה יין? אתם יודעים את זה מספר בראשית, לפרוע, יסר המשקים. אבל מצרי רגיל לא שותה יין. כלומר, האוכל הוא יוצר מעמדות מאוד מובחנים, הם אוכלים אחרת. היום בעולם זה די התבטל, שתדעו. כלומר, היום בעולם חזרנו למצב ש... שאומר עולם, שאלה למה אתה חושב, בסדר? בעולם השלישי זה לא נכון מה שאני אומר, אני צריך לחזור בתשובה מהר. אבל כאילו במדינה שלנו, האם מוטי זיסטר אוכל מאוד שונה ממני בשבת? לא בטוח שהפער בקוגל שעולה על השולחן שלו והצ'ונט הוא כל כך גדול בפער בין חשבון הבנק שלו לבין חשבון הבנק שלי. הוא הצטמצם בפער הזה. אבל זה עניין מה שאני מבין יחסית לא של הרבה מאוד שנים. כלומר, זה סיפור של כמה עשרות שנים. אבל כאילו, עכשיו אתה חוזר לספר בראשית ואני רוצה להתקדם קצת. התיאור של סדום, סדום מצד אחד זה הרי הכיכר, מצד שני מה זה גם בספר בראשית? כולם משקיעים כמדען השם. כלומר, החוכמה האנושית שיודעת את סוד ההשקיה, שיודעת לספק אוכל, שיודעת לקבוע במקום אחד, וכאן בעצם מה שנפגש, שני הקלקולים של ספר בראשית, הם נפגשים בעצם באותו מקום. כלומר, הקלקול של ספר בראשית, של רעים וחטאים להשם מאוד, המעמדות שנוצרים בגלל הפיתוח החוכמה האנושית של יצירת האוכל, הקלקולים האלה הם באים אותו שורש. כלומר, כשהאדם עובר למרחב שהוא מספק את צרכיו, בואו נאמר את זה בצורה הפשוטה, שהוא גם לומד לביית תבוע, הוא יודע להפיק מזה אוכל, הוא יודע לתת לעצמו ביטחון, שהוא לא ימות ברעב. אנחנו היום לא מבינים את עוצמת הפחד מרעב, אנחנו ברוך השם לא חוששים מזה. אבל מספיק להזכיר, במאה ה-19 היה רעב בעולם. זה לא דברים רחוקים. היה בצורת של תפוחי האדמה באירלנד, היה שם מכות איומות, כן? כלומר, זה לא הרבה שנים. האדם יותר מעורב הביטחון, דיברנו הרבה מאוד בחורף, לכן אני לא אחזור על זה. על העיר, קין, איך זה לא לפני השם. זה האדם, זה המרחב האנושי, והמרחבים האנושיים האלה הם מרחבים שהם יוצרים מעמדות, הם מרחבים שנותנים ביטחון, אבל הם מעממים את התחושה שלפני השם, וממילא הקיום הזה הוא קיום שונה מהקיום הגן-עדדי המקורי, ואפשר להגיד שבספר בראשית יש סוג של קלקול של החברה האנושית, שהוא בא לידי ביטוי במקום המגורים שלו ובאכילה שלו. ספר בראשית לא אופטימי מדי על צורת החיים האנושית, בוא נאמר את זה. כביכול נראה לך בספר בראשית שאתה צריך להיות רועי צאן. זה ככה נראה, זהו אברהם אבינו, רועי הצאן קורא בשם השם, הוא חי בקיום רוחני, אבל הערים לא נראות מאוד מאוד מבטיחות. ודיברנו כבר בחורף על איך זה מגיע לשעבוד מצרים, הקישור בין ערי המסכנות וחומר ולבנים, עסקנו בדברים האלה. מה שהתחדש לי אתמול, אני רוצה רק להוסיף, זה קצת בשביל להשלים את התמונה, אמר לי אתמול מישהו, וגם קראתי את זה פה במאמר הזה, דברים די דומים, שזה לא מובן מאליו שהקדמונים, כשהם גידלו תבואה, שהם אכלו אותו כלחם. העדויות הארכיאולוגיות מתקופות שהם מדברים פה על לפני כ-6,000 שנה, זה פחות או יותר טווח הזמנים, נראה ממנו שאת התבואה היו אוכלים בעיקר כדייסה ולא כלחם. דיינו, מה הם לא ידעו איזה סוד? מה הבדל בין דייסה של קווקר לבין כיכר לחם? לא ידעו עדיין את סוד ההחמצה, ההכססה. את זה הם לא ידעו. היו מרטיבים אותו, משלים אותו בקווה, בחלב, אבל הם היו מבשלים. זה מה שהם היו עושים. יש מורים שרידים של תרבות של אפייה, גם מתקופות קדם מצרים הפרעונית, שהיה נראה גם שהם לא ידעו את סוד התחינה עדיין, אלא הם היו קודשים את זה עם מקל כזה, זה נראה כאילו תחינה מאוד גסה. ואחד מהדברים שדחפו קדימה את האכילה האנושית היה גילוי סוד התסיסה, מה שמפתח בירה, אתה יודע להפיק בירה מתבואה, ומה שגם מפתח לכם. תחזרו עכשיו לשר האופים, שר האופים שלנו של מצרים, למלך יש שר אופים, אני לא יודע מה הרגילים אכלו, אבל מה שדי עולה מכאן הוא שלחם במתכונת של ההחמצה, איכשהו מתואר לנו, הוא יכול להיות מזוהה עם מצרים או עם פיתוחים שהתפתחו בתוך החברה הטכנולוגית האנושית הזאת. זה, אני חושב, שהופך אור מאוד גדול עם הנתונים האלה מדויקים על כל סיפור המצה. בני אדם למדו את הסודות העצומים של איך הם לוקחים חומרי גלם והופכים אותם למשהו מרחב אנושי גמור. ובאיזשהו מקום, מה יציאת מצרים? יציאת מצרים היא איפוס מוחלט, הייתי אומר, של אותם כוחות אנושיים שנפגשו. היציאה למדבר היא גם יציאה מהעיר, והיא גם כללה, כאמור, החזרה למצה. היה שם פדיור, הייתי לעידו, ותארים שנראה להם שבתקופה הקדומה איך היו מחמיצים עיסה, אתה זוכר? עושים מים בתוך קמח, ופשוט נותנים להחמצה לבוא מהאוויר. עוד תרום גילוי השמרים. זה ממש שבצקם לא הספיק להחמיץ. כבר כביכול היציאה שמשלים מהחורף, לא רק בוא נצא מהמרחב העירוני, מבתים למדבר, לסוכות, אלא באמת ההתעסקות באוכל היא חזרה כאילו אחורה לתקופה הפרה-היסטורית, לא כדי להישאר בה, שום פנים באופן לא מזדהה עם הדבר הזה, כדי להיות בה תקופה קצובה, תקופה מסוימת, כדי ללמוד איך בונים מחדש את האנושיות שתהיה לפני השם, אבל במלוא העוצמות, לא באנושיות של מצה. איך בונים את זה מחדש, וזה יועד תקופת המדבר, שהיא לא טעונה תקופת המדבר. תקופת המדבר זה זה תוכנן מראש, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים, פן ינחם אותם שם המצרימה, ולכן ביסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. ההליכה למדבר הייתה קריאה לכינון מחדש של האנושיות, בעצם חזרה לראשוניות, אבל לא חזרה לגן עדן, אלא לקראת כניסה למקום שיהיה לא כמו הגן עדן הקדום, אלא שהוא ידע להיות מקום מתוקן יותר מגן עדן הקדום, כי בגן עדן הקדום לא היה אדם עין לעבוד את האדמה, ולא היה בו מטר. הגן עדן הקדום הוא לא מה שיהיה אחר כך, זה גן עדן אחר. אבל כדי להגיע למרחב שבו אפשר לבנות מרחב חיים אנושי משמעותי, שיהיה אנושי, לא שיהיה נעדר הכוחות האנוש. שזה יצאו למדבר, התקופה קצת התארכה, וכפי שאנחנו כבר עמדנו קצת אתמול, ספר במדבר מספר את הסיפור שכמה זה היה קשה להם. כמה זה היה קשה. זה היה קשה להם לא כי הם היו רעים, אלא כי לבני אדם קשה מאוד להסתגל לשינויים. לבני אדם מאוד מאוד קשה לחשוב בתבניות ממה שהם לא רגילים. פשוט קשה. הרבה יותר קל לזכור את הדגה במצרים ולשכוח את השיעבוד של מצרים. כן? יותר קל לזכור את הסיר הבשר מאשר לזכור את השאלות הערכיות. להגיד לך שתראה משהו אחר, כן? הלא נודע, הוא מפחיד. כל אחד פה שלח לרעיון, שלח איזה מקום חדש, הוא לא מכיר. זה מפחיד, הלא נודע. וכשמנסים לברר אז מה יש במקום הזה, דיברנו על זה אתמול, יש הנגדה ברורה בין המצרים שהיא תרבות של ירקות. זה כתוב שם בפסוקים שתרבות אדמה מובהקת. אני רוצה להשלים, אני רוצה להשלים קצת גם כן מהתיאור הפעם של פיתוח הארכיאולוגיה, החקלאות. מה שעולה בתיאורים הוא שמצרים הפרעונית, כאמור, הזכרתי קודם, עיקר המזון היה תבואה ובירה, שזה גם דגן. יין היה בעיקר לעשירים, שהם כותבים שהרבה מהיין יובה, תנחשו מאיפה? מארץ ישראל. כי שם זה מרחב של גפנים. גפנים פה באזור שלנו, טיפה צפונה לנו, בנחלת יהודה, לא בנגב, אנחנו בנגב של יהודה. זו התלונה של אחסה, אבל תלך קצת צפונה, כל הדרך קרמים, והם גדלים אותם בקלות, לא במאמצים אדירים. והדבר השני שהראיתי לידו שם היה, שהשמן זית במצרים היה נחשב לוקסוס, השמן הרגיל לא היה שמן מצרים, לא היה שמן זית. השמן זית ברובו, כך כתוב, יובה, מאיפה? מארץ ישראל, ארץ זית שמן ודבש. נוסיף לזה, שקראנו יחד, מה לפי העדויות שיש, איזה פירות היו אוכלים במצרים? אז מה ראינו? פשוטי היה, מה היו אוכלים? היו אוכלים תאנים ותמרים. מה היו האוכלים העשירים שלא היה במקובל מצרים? רימונים וענבים. ואיפה זה יובה? אתה רוצה להגיד עוד פעם? זה לא היה כתוב שם, לא היה כתוב. אבל אתם מתחילים כאילו לקרוא פה סיפור, יש בה עץ עם עין, במצרים אין עצים. יש בה עץ עם עין, מביאים את פירות הארץ, אותם תאנים, ענבים ורימונים. מה שאנחנו רואים שהכל ביחד הוא קשה להם מדי. ואני רוצה להסביר מה נראה בפסוקים שהם לא הצליחו להפריד. באחד מהשיחות השנה דיברנו על זה, אני רוצה לחזור על זה, שהם לא הצליחו להפריד. הם שמעו שבארץ ישראל אוכלים אחרת, אבל מבחינת, אני חוזר לעיר, למדינה, לעוצמת השלטון. מה הם שמעו? שבארץ כנען, איזה מין שלטון, איזה מין עמים יושבים שם, שמזכירים בדיוק את עוצמות העיר. זה מה שהם שמעו, כלומר, איך אפשר לעמוד מול זה? הם שאלו את עצמם, איך אני יכול לעמוד מול ערים גדולות ובצורות בשמיים? זה משהו שהם לא דמיינו לעצמם, שהם יכולים להתגבר עליו. זה פשוט לא עלה על דעתם. מה שמשה מנסה לומר להם כל הזמן הוא, אם הקדוש ברוך הוא היה יכול לפרעה, אז הוא יכול גם להם. אבל כאילו, לבני ישראל, לוקחים איתם זיכרון כפול, ומאוד מאוד קשה להם המחשבה שאני אצליח להתמודד עם דבר כזה. הדבר הזה הוא גדול עליי. והדבר מגיע לידי כישלון. וכך, כשאני מגיע לשנת ה-40, לקראת הכניסה לארץ, אני מגלה בתוך ספר במדבר, אני פה בפרשת חוקת, שהקדוש ברוך הוא מעביר אותה מחדש, את חוויית המדבר. וזאת למה? כי חוויית המדבר היא חוויה מכוננת, כדי ללמוד איך לבנות מחדש את האנושיות, ולכן עוד פעם הם צמאים, לכן עוד פעם יש להם מלחמה. מלחמת הכנעני, מזכיר את מלחמת המלך, עוד פעם נחשפים לפגיעות האנושית, וכל זה כדי לתת להם את הכוחות להיכנס לארץ, וזה ספר דברים, שהוא ספרה של ארץ ישראל באופן מובהק, ספר דברים מכין אותם לקראת כניסה לארץ, שהיא ארץ שמבחינת מה שיש בה, וזה דברים אחר. היא ארץ שהיא לא רק ארץ חיטה או שעורה, כמו ארץ מצרים. ארץ מצרים היא ארץ חיטה או שעורה, אלא היא גם גפן, תינה, רימון, ארץ עת שמן ודבש, או נחזור לעולם ברכת הפירות. היא ארץ שמזכירה מאוד את גן עדן במובן, שפה האדם אמור לאכול עוד פעם מידו של מי? של הקדוש ברוך הוא, עוד פעם ללמוד איך לאכול פירות. מה שהם לא ידעו לעשות במלכות המרגלים, עוד פעם ללמוד לאכול פירות. וכאן אבל, כבר מדברים על כניסה למרחב, שיש פה גם סובה, הלחם מסביע. וכאן הפסוקים מתריעים בדברים אחד באופן ישיר על כך, שמהי החוויה השוברת על בן אדם שיודע לספק את צרכיו? מהי החוויה הפשוטה שקורית לו? כן, תאכל ושבעת ושכחת את השם אלוקיך. כלומר, הכניסה לארץ היא קריאה לעם ישראל. זה טוב להגיד לפני יום העצמאות, כן? היא קריאה לעם ישראל, לקחת אחריות על החיים שלו, ולקחת אחריות זה כל הפיתוחים האנושיים שתוארו בספר בראשית. וכנגד הקלקול של ספר בראשית, שזה היה תוך כדי יציאה מלפני השם, ספר דברים מודע לסכנה הזאת. מה שספר דברים אומר כאן הוא, שמה גורם לאדם את שכחת השם? תחושת הסובה. למה הוא גורם לך את זה? כי כשאדם סבר הוא מרגיש חוסר תלות. מה הוא יסוד הקיום הדתי שאדם מרגיש זיקה לאלוקים? מה היסוד הוא? שאני מרגיש פגיע, שאני מרגיש תלות, שאני מרגיש חוסר. הנוסח של התפילה, שהוא כולו לשונות של בקשה, הוא מביע באמצעות הבקשות לפגיעות האנושית. למה אני מבקש ממך רפואה? כי אני מודע לפגיעות שלי להיות חולה. למה אני מבקש בקרת השנים? כי אני מודע לזה שאולי אני לא יכול למלא את זה. אבל התורה אומרת מפורש שהסכנה הרוחנית הגדולה היא סכנת השכחה שנגרמת על ידי הסובה. וכאן הפסוקים אומרים בצורה מאוד מאוד גלויה, שאם אני רוצה לשאול את עצמי מה התרופה כנגד, זה אומר, איך אני מכניס אותך למרחב האנושי ומחסן אותך מפני השכחה, אז הפסוקים נותנים שתי תשובות, שני מענים, ותקבולת מאוד פשוטה בפסוקים. כנגד פן תאכל ושבעת ושכחת, אז מה הפסוקים אומרים? ואכלת ושבעת וברכת. מוסד הברכה בדברים ח', שבדברים ח' הוא כנגד, אני רוצה להדגיש את זה כי זה מאוד קריטי לראות אילו מהפרשיות עומדות ברקע איזה חלקים במשנה. והדברים ח' מוטרד משכחת השם שנובעת מסובה. ובטור שכזה דברים ח' כמוטרד מכך, אז הוא מדבר על מי שהגיע למדרגת הסובה. אז זה הוא מדבר, דברים ח'. פן תאכל ושבעת ושכחת, כנגד זה ואכלת ושבעת וברכת, הברכה כאן נראית כמתפקדת באופן מתמיד כתזכורת. כדי שלא תשכח, זה אנטי שכחה, זה תזכורת. כשהפסוקים גם בפשוטם, אני לא יודע כמה ניגע בברכת המזון במהלך הזמן קיץ, אבל הפסוקים כפשוטם, הם גם אומרים, ועל מה אתה מברך אותו? על? לא על האוכל. שימו לב, אתה לא מברך אותו על האוכל. מה אתה מברך אותו? על הארץ הטובה אשר נתן לך. מבחינת דברים ח', האדם מברך את אלוקיו לא על זה שהוא מזן ומפרנס ומחלקל ומזין אותו. עכשיו, אם אתם רוצים לחזור לדברים שעלו כאן ביומיים האחרונים, לא זוכר, זה היה אתמול או שלשום, שבפשטה של המשנה יש ברכה אחרונה רק על תאנים, ענבים ורימונים. התוספת המפורש שאין ברכה אחרונה על משהו לא משיבת המינים ולא דגן ולא כלום. זה משום שברכת המזון, כפי שהיא יוצאת מדברים ח', היא לא הודעה על אוכל. אתה לא מודיע לו שאכלת. לכן מי שאוכל ירקות וכולי, הוא אוכל בשר, הוא לא אומר שום דבר, לפי דין התוספתא. חלק מהמהלך שתיארנו אותו באותו שיעור, שיתחילו להגיד ברכה האחרונה על כל דבר, הוא משום שבתפיסה הדתית, בתודעה, ברכה לאחריה היא תודה על האוכל, ולכן אני אומר תודה על כל האוכל, אבל אני לא צריך להגיד תודה אחרי סטייק, רק להגיד תודה אחרי ענבים. ובפשוטה של מקרא, הפרשה הזאת עוסקת לא באכילות שדורשות אמירת תודה, בכלל לא. זה עוסק בדבר אחר, במעבר, בכניסה לארץ, שהיא ארץ שיש בה אכילת פירות, ארץ שיש בה סיפוק צרכי האדם, שאדם מספק אותה, וארץ הזאת מספקת אותה בצורה טובה, ארץ שהיא טובה, היא ארץ שיש בה נחלי מים, עיינות ותאומות. נגיע עוד מעט לבר חינב, שתראו את הביטויים האלה, חוזרים שם. כן, מה זה נחלי מים, עיינות ותאומות, יוצאים בבקר ובהר? שהמים מחיים שופעים, והמים מקיימים את, 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 את החיים שם. נמשיך בדברים, אחר כך נראה את מקור המים השני, שהוא נמטר השמיים תשתי המים. זאת ארץ עם השקיה מלמטה ומלמעלה. זאת ארץ טובה, ארץ שהיא מרובת פנים באכילה שלה. יש לה הרבה דברים, גם חיטה או שעורה שהוא בסיסי, וגם את כל אותם מוצרי לוקסוס, את כל אותם מוצרים, גפן, טעינה, רימון, זית שמן, דבש, ארץ שום מסכנות תאכל בלחם, זה ארץ שמביאה אותך לסובה, היא ארץ טובה, אבל היא ארץ עם שכחה, לכן על מה אתה צריך להגיד תודה? על הארץ. אתה צריך כל הזמן להזכיר לך מי נתן לך את הארץ, ואני מתחבר מאוד לדברים היפים של הרב שמעון אתמול, שביקש להדגיש שספר דברים כולו זועק שהארץ באמת ניתנה לנו. היא ניתנה לנו, אז צריך לזכור מי נתן לנו. וזה המסר העיקרי שנמצא כאן. לא אנטי כוחי, אמירת כוחי ועוצם יצא לי את החיל הזה, אלא מה המסר העיקרי? וזכרת את אדוני אלוהיך כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. זה לא אנטי חיל, זה רק קורא לאדם לזכור מי נתן לו כוח לעשות חיל. תעשה חיל, אבל תזכור. וכאן מה שהפסוקים אומרים בהמשך הספר, אם אני שואל את עצמי, מה המיוחד בארץ ישראל שהוא ייתן לך כוח לעשות חיל? התשובה היא שארץ ישראל ממשיכה להיות ארץ שתלויה בשמיים, במטר השמיים. כלומר, מה התכונה הגיאוגרפית שמבדילה בין הקיום במרחב המצרי לבין הקיום במרחב של ארץ כנען, שהוא זה שיכול לתת תיקון לשכחה האנושית? היא הנתון שמצרים סיפקה את כל צרכיה מידי בני אדם. כלומר, הם הקצינו עם בזה את הפך התוך הלחם. דווקא בגלל שבני אדם לקחו אחריות שלמה ומלאה על כל הסיפוק צרכיהם, הם שכחו. בארץ ישראל היא גם עשירה יותר, מגוונת יותר מארץ מצרים. היא יודעת לתת דברים שמצרים לא יודעת להפיק אותה. וזה מברכת השם. ואתה גם, המטר השמיים הוא דבר מתמיד ששנה מדי שנה, צריכים להיות ראויים לו, הוא יורד ויורד ויורד ויורד, ואחד הדברים שעולים חזק מאוד בספר דברים הוא, שבהם שמוע תשמעו, אז יהיה מטר, ואם לא תשמע, לא יהיה מטר, כמו זאת ארץ שאתה יכול לחיות בקיום רוחני. זה הדבר המרכזי שנאמר כאן, כשלא די בזה, בקריאה של ספר דברים, אני רוצה להוסיף כבר עוד בדברים ח', נאמר עוד דבר, צריך לזכור את זיכרון המדבר, ויש דבר נוסף, שנמצא מאוד מאוד חזק במהלך כל ספר דברים, והאמת היא שעל זה הוא לא ראיון הברכה כל כך. ספר דברים מזכיר לא מעט פעמים את זה שיש ברכה בזיקה ללחם, למים, לפרי אדמה, ממש בביטויים שלנו. כן, למשל דברים זין, מה אומר שם הפסוק? ואהבך וברכך וירבך וברך פרי ויתנך ופרי אדמתך דגנך ותירושך ויצריך. יש פה פרי אדמה, יש פה דגן, יש פה תירוש, זה ממש הפרק שלנו. יש פה ברכה על אוכל. זה ממשיך אחר כך עוד פעם בדברים חפחת. ויה אם שמוע תשמע בכל אדוני אלוהיך, אז מה אומרים הפסוקים שם? ברוך פרי ויתנך, ופרי אדמתך, ופרי בהמתך, שגר על אפיך ואשתרו צונך.
ברכה יותר על פריון.
זה ממשיך, סליחה?
זה יותר על פריון מעל דווקא.
אתה צודק. עכשיו, זה ממשיך גם בכללה. ארור, ויה אם לא תשמע. ארור, פרי ויתנך, פרי אדמתך, אשגר על אפיך, אשתר רצונך, וכו'. הספר מלא באמירות שיש ברכה על אוכל, שהם מותנים בויה אם. שמוע תשמעו. יותר מזה, הספר חוזר בעוד מקומות על הרעיון שהקדוש ברוך הוא מברך אותנו, נותן לנו את האוכל ואת הדברים. פשוט צדקה זה נמצא בפרשת עבד עברי שהזכיר הרב שמעון. לאורך הספר מופיע המון הקישור בין השפע שיש לנו לבין הרעיון שהשפע הזה הוא שפע שבא מברכת שמיים. כלומר, יש כאן קישור בין ברכה לבין אוכל, רק שהיפוך הסדר של הברכה הוא הפוך ממה שאנחנו עושים היום בעולם הברכות. כי מי שמברך במהלך ספר דברים הוא הקדוש ברוך הוא מברך. נכון, בדברים אחד כתוב שאנחנו מברכים אותו, אבל הדומיננטיות של המופע, של הברכה בזיקן אוכל, בספר דברים, הוא דווקא שמי שמברך הוא הקדוש ברוך הוא. והאמת זה לא רק בספר דברים, זה גם בספר בראשית. רוב ההופעות של ברכה במקרא זה שהקדוש ברוך הוא מברך אותנו, לא שאנחנו מברכים אותו. יש גם שאנחנו מברכים אותו, אבל המופע הוא שאנחנו מברכים אותו, והאמת היא שהוא מברך אותנו, סליחה, והאמת היא שספר דברים, אם קוראים אותו היטב, כשאני שואל איך אני אזכה לברכה שלו, הוא נותן מתכון שונה לגמרי מברכה לפניה. מה המתכון המרכזי שניתן לקבל את אותה ברכה האלוקית? אז הזכרתי קודם, נו, כל הזמן והיה עם שמוע תשמע, אבל יש עוד דבר שספר דברים מדבר עליו המון, שהוא זה שהוא סוד קבלת הברכה. ויתר, אנחנו צריכים לחזור. סוד הנתינה הוא סוד הברכה. מי שייתן, הוא גם יבורך. אתה נותן לעני, אז אתה יברכך השם אלוקיך. אני אגיד בצורה אחרת, הסוד שספר דברים הרבה לדבר עליו, כסוד שיקן לך את ברכת השם, זה לא שתשמור לעצמך את הכל, אלא שאתה תדע לתת. ולמי אתה תדע לתת? אז הרבה מאוד חוזר שאתה תיתן למי שאין לו. אתה תיתן למי שאין לו, אתה תיתן לעני, אז יברכך השם אלוקיך. וזה לא רק זה, יש גם נתינות קצת אחרות, וכאן עולה מוסד שהוא מאוד חזק פה, מוסד המעשר. אני רוצה לקרוא אתכם פרשה אחת של המעשר, לנסות להבין את הלכידות הפנימית שלו. עשר תעשר את כל תבואת זרעך יוציא השדה שנה שנה. ותראו מה המעשר הזה עושה. ואכלת לפני אדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך, תירושך ויצריך, ופחורות בקרך ויצונך, למען תלמד יראת אדוני אלוהיך כל הימים. כאן יש האמירה מאוד מאוד ברורה, שהתיקון של האכילה האנושי גמר, אדם יכול לאכול לפני השם, זו בשורה גדולה שכאמור זה התקלקל בספר בראשית. איך אדם אוכל לפני השם? על ידי זה שהוא לא שומר את הכל לעצמו, אלא שהוא מעשר, והוא, מה עושה? אוכל לפני השם. עכשיו, כשאני ממשיך לקרוא מה זה אכילה לפני השם, אני מגלה וחרבה ממך הדרך, לא תוכל סייטו. כי ירחק ממך המקום אשר יבחר אדוני לשום שמו שם, כי יברכך אדוני אלוהיך. ונתת בכסף, וצרת הכסף בידך, והלכת למקום אשר יבחר אדוני אלוהיך, ונתת הכסף בכל אשר, פה יש ביטוי מדהים, בכל אשר תאווה נפשך. פרי גן העדן היה, תאווה לעיניים, התקלקל. כברות התאווה התאוו לאכול בשר, התקלקל. כאן אומרים, יש מקום לתאווה בעולם, אין פה קריאה דתי, לא תתאוו. בדרך כלל עשיתי טרמפ עם רואי בוגות. אמרתי, אורי, אתה רוצה להיות בלטייבה? הוא התבייש להגיד שכן. אמרתי, אתה לומד, למדת בוטניאל, מה זה שאתה מתבייש? כן, הפסוקים אומרים, בכל אשר תאווה נפשך. עכשיו, למה מתאווה הנפש גם פה? שימו לב, זה מדהים. בבקר ובצון, התאווה עוברת לבשר, וביין ובשכר, בכל אשר תשלחה נפשך, והפסוקים ממשיכים, ואכלת שם לפני אדוני אלוהיך ושמחת אתה וביתך, והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק בנחלה עמך.
אבל זה מציאות של החכת, מה זאת אומרת? כמו בהתחלה יש לך מציאות של יש תאווה אבל האדם לא מודע אליה. האדם אוכל מעץ הדעת, ואז נפתחות לו העיניים, ואז יש את התהליך של התאווה על העיניים, ואז יש מעבר בעצם של הבנים של אדם הראשון, של בעצם מבורד, מנברא לבורא, כלומר שיכול ליצור את המציאות, ואז חזרה אחורה לנוח ולהמשך הלאה, שיש לך איזה אפקט כזה של אומרים דבר כזה, יש, התאווה כבר מגולה בעולם, אבל אני מכניס אותה לפרופורציות, כלומר כל פעם שאני אוכל, אז יש לך חזרה רטרואקטיבית, זה תהליך כזה של החכם. זה משהו שהוא דיעבד.
כן, אבל הפסוקים, במקום לומר שפשוט להיות בעל תאי וזה רע, אני גדלתי בישיבת תיכון אצל בר יבינה, שהיה בעל מוסר ככה אמיתי. זה לא להיות בעל טייבה, היה כינוי גנאי. זה היה כינוי גנאי, להיות בעל טייבה זה רע.
זה דיעבדי.
נכון. אבל מה שהפסוקים כאן אומרים, שאתה יכול כל אשר תאווה נפשך לפני השם. עכשיו, כל אשר תאווה נפשך לפני השם, הוא בא עם גבול. כלומר, אם מי שיודע את הסוד של המעשר, הוא בעצם יודע איזה סוד, מאיפה זה בא לו. כי כל היסוד, דיברנו הרבה בצדקה, כל היסוד שאתה לומד לתת, כי אתה יודע שזה פיקדון בידיך. והדבר השני שמאוד מאוד בולט כאן, הוא בכל ספר דברים, הוא לא רק היכולת להפריש מעשר ולאכול אותו לפני השם, אלא הדאגה ללוי אשר בשעריך. עכשיו, אני חושב שעל רקע הדברים שהוצאו קודם, אפשר להביא מצורה יותר עמוקה, למה זה לא הצטלבות מקרית? למה זה הצטלבות אמיתית? כי פיתוח התחושה, פיתוח הכוח והעוצם של היד סביב אוכל, למה הוא הביא? לייסוד המעמדות, לייסוד המדינות ולייסוד השיעבוד. בעצם הרעיון של ספר דברים אומר שהחזקים לא ישתעבדו בחלשים, אלא מה הם יעשו, יקחו עליהם אחריות. כלומר, שאלת חלוקת העושר במדינה, שאלה של הצלחנו בכוח ועוצם יד, הצלחנו להגיע להישגים גדולים, האם אנחנו שורים את זה למי שהצליח לחטוף? האם אנחנו תרבות הסלב, שהיא תרבות הים, שהחזק אוכל את החלש, כל אחד כפי מה שהוא חוטף? האם אנחנו יודעים לייצר את תרבות אנושית, שהיא תרבות מצליחה, היא תרבות משגשגת, אבל היא תרבות שיודעת לדאוג לחלשים, היא שאלת השאלות שעומדת בבסיס האכילה האנושית. כלומר, היכולת של אדם לתת לאחר, לחלש ממנו, הוא הפנמה מובהקת של הרעיון שזה בא לי מידו של אלוקים. ואז ההצלחה האנושית הופכת להיות לעמידה לפני השם. אני אגיד את זה בצורה הבאה. דווקא העצמת שיעור הקומה האנושי, שבא לידי ביטוי בסגסוג הכלכלי והטכנולוגי, אומר שאתה עומד לפני אלוקים בצורה יותר מודעת ובצורה יותר משמעותית, או בלשון אחרת, הדתיות העמוקה היא לא השפלת הקומה האנושית. אתם יודעים שבתנועת המוסר היה בזה ממש ויכוח עמוק בין שתי תנועות. תנועת המוסר בראשיתה, מיסודו של סול סלנטר, זה בעיקר התפתח בענף של כלם, של נובר הדוק. זה היה ענף שקרא לאדם להשפיל את עצמו. אם אדם רוצה לעמוד לפני אלוקים, הוא צריך להיות כמו המצה, בלי חמץ בחיים שלו. הוא צריך להיות גורניש, הוא צריך לצעוק, אני כלום, אני כלום, ולחיות ככה. והיו עושים תרגילים רוחניים, איך אדם ישפיל את עצמו, איך אדם יהיה כלום. נגד זה בא סבא מסלבודקה. והחידוש שלו היה שאתה צריך להגביה את שיעור הקומה שלך כבן אדם. אתה צריך בן אדם להתאדר באנושיות, כי האדם זוכה לעמוד לפני אלוקים בתור אדם. והשפלת האנושיות היא הנמכת היכולת העמידה שלך לפני אלוקים, ולכן הוא עודד את החבר'ה שלו להיות מודרניים, להתלבש אופנתי. החליפות והכובעים האלה זה אופנתי, סליחה?
זה חברון מול...
זה חברון מול סלבודקה, מול כל השאר.
סלבודקה זה חברון.
סלבודקה וחברון זה כי הסבא עלה לארץ וחי בחברון. והיום כמו כל ישיבה טובה, יש שם תתי כיתות. אתם יודעים שבירושלים יש ישיבה שקראת איטרי, שהתפצלה, אז קראו לה ספליטרי, ככה קראו לה. ואז הספליטרי התפצלה, אז איך קראו לה? ספליטרי. כן, זה כמו הרבה. זה קורה לצערנו, כן? גם מרכז הרב התפצלה, כן? כל זה שלא יקרה לנו, אבל זה... מה שאני אומר, אם נחזור לעניין שלנו, ויש פה מחלוקת עקרונית של איך אדם עומד לפני אלוקים, האם על ידי זה שהוא לא אדם, האם על ידי זה שהוא יותר אדם.
בגלות הקדוש ברוך הוא בעידה לדעמות של הלכה. בגלות המציאות זה צריך להשפיל. מצרים זה צריך להשפיל.
כן.
רק בעד ישראל אפשר לחיות בכבוד מול הקדוש.
כן. חולק, אני אסכם אני חושב שבספר דברים יש רעיון מאוד עמוק שאדם יעצים את האנושיות שלו, אלו כוח ועוצם יד, ויוכל לפני אלוקים, אבל הדרך שבה הוא מזכיר לעצמו את אלוקים בספר דברים, לא נראה שהאכילות כולם כוללות ברכות. זה לא נראה ככה. בספר דברים זה יותר נראה שהסוד הגדול הוא על ידי סוד הנתינה, שהיא כולה הפנמה של הרעיון, ואיפה זה בא לי. וזה סוד המעשר. ובספר דברים מדובר הרבה מאוד על דאגה לחלש. זה לאורך כל הספר, כי אני חוזר, כל השאלה של החקלאות ויצירת המעמדות והחלשים וההתעללות בהם, הם באים מאותו שורש. ולכן התיקון של הקיום האנושי, כפי שהוא מוצע בספר דברים, הוא לטפל בו בשני המישורים. הוא לכונן תודעה דתית של לפני השם, והיא כוללת בתוכה יחס שונה לחלשים. זה הרעיון של ספר דברים. יש ביטויים גם בחז"ל לרעיון הזה, למשל התוספתא בפרק ד', כבר יצא לכם לראות את ההתחלה שלה? מה התוספתא אומרת? שאסור לאדם שיוכל עד שיתירו לו כל המצוות. שזה, אני חושב, ניסוח די קרוב, הכי קרוב שראיתי בחז"ל, הוא הרעיון שיותר נמצא משמעותי במקרא. לא מאוד ברור מה המשפט הזה אומר. כן, רב שאול ליברמן מציע שהכוונה עד שהוא קיים את כל המצוות שהוא צריך לקיים ביחס לאוכל שהוא אוכל, ביחס לכוונה המצוות להיות בארץ. כן, או אני יכול לספר שהרב סולובייצ'יק בזמן חירותנו, יש לו שם כמה עמודים על תיקון הכלכלה האנושית, והוא מתאר שם בין היתר את המצוות להיות בארץ כמצוות שהן מצוות שנועדו לתקן את הכלכלה. זה דאגה לחלשים, עד שאתה לא עושה את זה אתה לא יכול לאכול, ואתה לא יכול לאכול כי אתה חושב שזה מרוב ממך, אבל יש אתה מקיים את המצוות האלה, קוננת בקרבך את התודעה הדתית הנכונה שהוא בא מידי אחרים. זה הרעיון של עד שיתירו לו כל המצוות. זה, המצוות התלויות בארץ הם תיקון. אמר לי רב אמנון השבוע, דיברנו קצת בלימוד, הוא אמר לי שכשלמדו שביעית בישיבה, לפני שהגעתי לפה, מאוד נקבע לו חזק בתודעה שארץ ישראל היא ארץ מיוחדת שמקיאה גויים, אבל אילו חטאים היא מקיאה את הגויים? בספר ויקרא, על מה הוא קעה את הגוי, על מה? על הרעיות. אבל באותו ספר הוא ויקרא חפי כתוב, סליחה, בחבב, שעל מה היהודים גולים מארץ ישראל? על שמיטה, או בלשון אחרת, ארץ ישראל לא סובלת חטאים של גויים, אבל כשיהודים יחיו בארץ, הם צריכים מצוות התלויות בארץ. כי מה עושות המצוות התלויות בארץ? מצוות התלויות בארץ, הן מכוננות בקרבך את התודעה הנכונה על מקום האכילה בחייך. ולכן קיום מצוות התלויות בארץ, זה הרעיון שנמצא פה בפסוקים, הוא מתיר לך לאכול. אחרי שאתה הנחת לקט, שיתך הפאה וכו', אז אתה יכול. אתה לא הנחת, אתה לא יכול לאכול. כן, בבקשה, יאיר.
אני אמרתי, כאילו, להעביר מה שאמרת, במקום, כאילו, אתה אומר, תן את המסלול של ברכה בתורה, ברכה לפני האוכל.
בצורה מסודרת וקבועה, אני לא יכול להצביע על פרשה מפורשת שאומרת, אולי בר חינב, שאם אתה נלך אליה לרגע, כן?
וכאילו, העבודה הרוחנית שהאדם נדבק לעשות לפני זה, זה תודעה של כאילו חסד ודאגה לאחר לפני שאוכל.
כן, זה מה שנראה. עכשיו, איך החסד מתקשר ליכולת לאכול? השתדלתי להסביר את זה קודם. כלומר, כי הכינון של הפערים החברתיים הוא תוצאה של פיתוח המגורים המשותפים, שהוא תוצאה של הוצאת האוכל למקום. ולכן אתה חייב לטפל, לדאוג שיהיה אוכל לאחרים ושאתה תוכל לאכול.
אבל היום, כאילו, היום שתחת המסלול הוא ברכות, אז איבדנו את המקום של החסד לפני, כאילו, הברכה היא תודה אחרת, יש בו אולי דברים קשורים של הכרת תודה וגם החסד וגם הזה, אבל הם...
כן. אז אני רוצה ברשותך לקחת את השאלה שלך, למרות שתכננתי לדבר על זה בהמשך, וכבר עכשיו קצת לגעת בזה. וכששאלתי עצמי הרבה למה חכמים עברו כל כך למסלול של ברכה, הרי המסלול המקראי הוא מסלול בעיניי מאוד משמעותי ויפה. למה הם עברו? אז לא מספיק להגיד כי חוץ לארץ ומצוות התלויות בארץ לא היו להם, כי זה תנאי. כלומר, זה לא קשור בזה. זה קורה גם בתוך מי שיש לו מצוות התלויות בארץ, הוא חפש לצוות עולם הברכה. מה שאני עושה לכוון, אני רוצה שאימד בר חינב שכדי להביא את זה קצת יותר טוב, זה שעולם הברכה מכוון כלפי המקום שתואר כאן. עולם הברכה מכוון כדי שלפני האכילה האדם ייצור לעצמו את היכולת לאכול לפני השם, ויזכיר לעצמו את מקומו בדיוק בהבאת האוכל הזה לשולחן שלו. למה לא הסתפקו במצוות להיות בארץ? זאת אומרת, למה לחפש את התחליף הזה? את המוסד הזה? כן, בבקשה.
אני אומר, זאת אומרת, גם כן מציאותי, כי גם תקופת התנאים, אז לא היה, זאת אומרת, כבר לא, הכהנים כבר לא יאכלים את תרומה, זאת אומרת, כבר לא היה, רק כמו היום, העשרות שזה יותר לדרוק לזבל, אני חושב, מאשר...
אני לא בטוח בזה, אתה לוקח את המשנה הראשונה בברכות, מתי קוראים את שמונה, שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתה, אני לא יודע, שאלה טובה, ממתי הכהנים מפסיקים לאכול בתרומה? אבל פה אתה הולך בקו מסוים, שבוא ננסה להפיין אותו, הקו הוא... כי זה איבד, המנגנון המקראי איבד את היעילות שלו. בגלל שינויים שהתרחשו, ולכן צריך לחפש מנגנון אחר.
אבל היה אפשר למצוא ברכות שהן לא רק משמרות את זה שאתה עומד לפני השם, אלא גם אולי בנוסח משמרות את המקום של החסד, אני לא יודע. זאת אומרת, הנוסח הפך להיות רק נוסח של העמידה שלי מול הקדוש ברוך הוא, הודעה, שבח, הברכה שלו לאוכל, לא משנה מה, אבל אין פה שום תודעה של... סתם, כאילו, את כמו שאני אומר, אז למדנו.
כן, שאלה טובה.
אז לגבי ברכת המוציא לחם מן הארץ, כאילו פעם עברנו על המשניות ומוציא לחם מן הארץ, וראינו כמו שצאת שזה מגיע מברכי נפשי. ואז קטע מוזר שברכים את הקדוש ברוך הוא על המוציא לחם מן הארץ. כמו אתה השם אלוקים אוכל המוציא לחם מן הארץ. בעצם האדם, וזה מודגש גם בתהילים וגם בספר בראשית, זאת אומרת, לחם זה הסמל של עבודת האדם, של הגיע כפיים והכל. ואז זה מוזר כאילו שהאדם לא מופיע בכלל בברכה על הלחם. וכאילו, סתם פעם אחת יצא להיות איזו ארוחה של כאילו שמישהי אירחה אותנו שהיא נוצריה. ואז היא בירכה לפני זה את ה...
גרייסון הפול, יא.
כן, הם מברכים גם את הקדוש ברוך הוא. וגם את כל מי שהשקיע, וזה שהאוכל הגיע לידינו, ומי שזה, וכאילו, אולי כן אני מתבקש שבברכה על הלחם, אז כן יהיה איזה... זה גם קשה לי עכשיו למה שאתה אומר, על העבודה של החסד והקוד. זאת אומרת, קשה גם את היגיע את הפרף של האדם.
שאלה טובה,
אתה
שאלה
הבאה. ברכה רבית, אתה כן מכניס את בעלי הסוזה, בעל הבית וכל ה...
בברכת המזון, בברכת המזון, זה כן קיים, יאיר צודק. בברכת המזון, כן.
דווקא הנוסף של המוציא לחם מן הארץ הוא כן מראה איזשהו שיתוף.
הרב תומר כתב על זה בדבר
של סבא. דווקא להשתמש בפסוק שהוא מדבר על האדם.
לא, אני חושב מעין שלוש לברכת המזון, שדווקא ברכת המזון שיותר שייך באדם ויותר מעורב, אז הברכה יותר ארוכה. יש את המחלוקת הרי במשנה. ברכת מעין שלוש, אז זה כאילו יותר ברור שזה מהשם, אז יש מקום לקצר.
אז בדיוק בנקודה הזאת אני רוצה לגעת, אני לא אפולד בזה סדר לגעת, אני רוצה להתחבר גם להערות, אבל אני יכול רק כתגובה לך, ואז אני רוצה להתחבר לדברים שהיעיר השני אמר, כבר הדבנתי ביניכם שבוע שעבר. אני חושב שהמעבר לעולם הברכה הוא דורש הרבה הסבר, אבל רק כרגע נאמר שאני חושב שהחיסרון המרכזי אולי שהפריע לחכמים הוא יכול להיות מה שאתה אומר, אולי גם דבר אחר, שעולם המעשרות הוא עולם שהוא לא מלווה כל אכילה, הוא לא יומיומי. הוא משהו שהוא נעשה פעם בשנה. אדם מעשר, יוסף גורן, הוא עכשיו בספירת העומר, הוא עושה את תבואתו והוא מעשר. לא מדובר שם שכל פעם הולכים לעץ, מורידים לימון וחותכים איזה חתיכה וזורקים לזבל. באיזשהו מקום, העולם המעשרות הוא מכונן את הקריאת כיוון המרכזית, אבל הוא נדיר מדי, הוא לא תדיר, הוא לא מתרחש באכילות יומי. אני חושב שחכמים שאפו שזו תהיה תודעה שתלווה אותנו בכל אכילה, שיתלווה אותנו תדיר. ולכן הם חיפשו לעצמם איזשהו מנגנון, איזשהו דרך, שהמנגנון הזה יהיה משהו שהוא יומיומי. ומוסד הברכה נתן את זה יותר מאשר עולם המעשר. עכשיו פה אתה יכולת לשאול משהו כמו שותנים לי שקל לפני תפילה, ואני בצדק יחזה פניך. אז היה אפשר אולי לפני כל האכילה לתת למישהו שאין לו. אז האמת היא שיש משהו מזה בפרק שלנו בגמרא. וזה הדאגה למי?
לבהמה,
זה
לא עכשיו הפסקה
בין הפרק. מצוין, הגמרא בדף מ' אומרת שאם אדם הוא מברך, ואז הוא אומר לו שתביאו את המלח, זה לא הפסקה. לא צריך את המים שהדוסים עושים. אם זה מעניין הברכה, זה לא הפסקה. כי ההפסקה זה לא להוציא מילים מהפה, ההפסקה זה שיח הדעת. אתה יכול לשיח דעת גם בלי להגיד כלום. ואם אתה אומר, תן לבהמה שלי לאכול, זה לא הפסקה. למה? כי אסור לך לאכול, אתה לא נותן לבהמה שלך. עכשיו, אנחנו חיים במרחב שאין לנו כל כך בהמות, אבל אני חושב שבהמה, הכוונה, זה לא דווקא לכלב שלך. הכוונה למי שמזונותיו עליך. זאת הכוונה.
יש גם, נראה, יש גם שלא רק בהמה, תן לו, כאילו, תנו לו לחם.
זה גם כתוב שם, אני לא זוכר. זה
נראה לי במובן של אני כל כך.
אני חושב, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה. אני חושב שקראיתי את זה באיזשהו מקום. שהבהמה זה כאילו דימוי למי שתלוי בך. מי שתלוי בך יכול לתת לילדים שלך. הילדים אצלי בבית הם תלויים ושאני אפרנס אותם. הם לא יכולים כרגע בחברה שלנו, למרות שהיה לך עומדת גיל 6, אני מזדעזע מזה. הוא לא יכול לקיים את עצמו, מה? הוא צריך... שאני אביא לו, ועד שאני לא מוודא שיש למי שאינו, אני לא יכול לאכול. זה חלק מהגישה לאכול.
זה לא בזה, זה גם סוג של הכרת אותו לבהמה, שבסופו של דבר היא גם עוזרת לך לאבד את כל האוכל, לחוש את האדמה, את השדה.
נכון.
לאכול ואז לשכוח...
זה נכון, אבל אז זה קשה להעביר אותו למה שאני ניסיתי לומר, וזה בסדר שלא תעביר אותו. אני אומר, אבל אם אתה ממשיג את הבהמה כי הוא היה שותף, אז רק מי ששותה, בן אדם ממשיק את הבהמה כי הוא תלוי בך. אחרי נאמר בהמתך, הבהמה היא מבויתת. אז אתה, חלק מהאכילה שלך זה לדאוג שיהיה לאחרים לאכול.
אני יודע שלא מחזיקים סתם בהמה, היום מחזיקים חיות שהם לא כל כך תלוי בהמה. אין סיבה להחזיק
בהמה. כן, אנחנו עדיין צריכים להסביר, יאיר, אני ברשותך רוצה קודם ללכת לבר חינם, שאני צריך עדיין להסביר, גם אם המנגנון הזה נבחר, למה דווקא המנגנון הברכה? זה לא מובן מאליו, וזה דורש קצת יותר הסבר. בעיקר אני חוזר על רקע המודעות, שברוב המקראות הקדוש ברוך הוא זה שמברך, ולא אנחנו. וכאן אני אעבור לבר חינם שהיא בעקבות הדברים שלך, וקודם אביתר.
פה הנקודה שנראה לי שהיא חזל איכשהו, אומרים אותה כל הזמן בסאבטקסט, זה המקום של מעבר של האדם ל... של דווקא של הנקודה של האקטיביות של האדם בתור נקרא לזה בורן היא מאוד מתבטא ומאוד שורשית פה גם במקום של לתת לבהמה שלך, כלומר דווקא היתרון שלנו זה כאילו היכולת להחיות אדם אחר, ובתוך המקום הזה זה הנקודה של הברכה והנקודה של ה... על זה אנחנו מברכים, ולכן גם נכנס במקום להחיות את הבהמה שלך ואת השורה, זו נקודה מאוד...
אבל איך אתה רואה את זה בברכות?
בברכות, אני אלף זה המקום של הבורא, ובית בקפיצה האוטומטית של במעבר שדווקא אנחנו מדברים על בראשית, ודווקא של אחרי החטא, ודווקא של... ושהנושא של אוכל והשבה לקדוש ברוך הוא מוזכר אחרי קין, שזה המקום שהוא... הוא עושה את הטעות של הוא מבין שהוא יכול לברוא, אז הוא אומר, וואלה, יש לי גם, אז אני יכול גם להרוג. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו איזה סתירה טכנית ומאפס אותו. ופה נכנס כל האפקט הזה מחדש של הבנייה של יש אקטיביות והקדוש ברוך הוא נתן לך את הכוח הזה, ועל זה אנחנו מודים. אבל והברכה באה לתת לך גם את הפרופורציה. הברכה באה לומר הקדוש, אני יכול ואני צריך לתת באמת לאנשים שהם סועדים על שולחני, אבל הקדוש ברוך הוא זה שנותן לך את ה... זה בדיוק זה להשלים את המתח הזה.
רציתי לתתובי, מי המברך? זאת אומרת, מה, פסוקים שהבאת בספר דברים שאנחנו נותנים מעשר, נותנים זה, ועל הקדוש ברוך הוא
מברך אותנו. זה מה שכתוב בדברים.
כן, אז רציתי להוסיף עוד מקור אחד, שכאילו שיש לגבי האבות, כית השבר הלכה משת מאומה.
כ"ד, נכון?
פרק כ"ד, כן. פסוק נגיד י"ג, השב תשיב בסוף, השב תשיב לו את האבות כרוע השמש, ושכב בשלמתו וברחקה, ולך תהיה צדקה לפני אדוני אלוהיך. זאת אומרת, פה יש משהו די מיוחד, שאתה תהיה נושה טוב, השם תשיב לו את האבות כבוע השמש, ואז הוא יברך אותך. אז יש פה באמת כאילו מנגנון טיפה שונה, בניגוד לבדרך כלל שהקדוש, שאנחנו נותנים מעשר לעניים, ואז הקדוש ברוך הוא מברך אותנו מלמעלה, אז פה הוא מברך אותך בליבו, זאת אומרת, הוא מברך אותך ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך, שהוא גורם לזה שהשם מברך אותך, אבל זה בכל זאת משהו שונה. זה, לא יודע, נגיד זה מזכיר למות את מה שהגמרא אומרת על... כאילו שלעניים יש כוח, כמו בסיפור של רבי אליעזר, שההונאה, שאנחנו מדברת על ההונאה, זה שיש לחלשים כאילו מין כוח גדול, אז פה זה במובן של ברכה, ואז זה גם כאילו, זה גם מאיר את העניין של מי מברך. כשאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הברכה היא פעולה, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא מברך אותנו מלמעלה, גם לעני יש כוח לברך אותנו, גם לנו יש כוח לברך את הקדוש ברוך הוא.
כן, אם אפשר להשלים את דבריך, התקבולת לפרשה הבאה אולי מעצימה את מה שאתה אומר. כשם מדובר על אדם שעושק, שכיר, עני ואביון, ומה נאמר שם, ולא יקרא עליך לאדוני ואבך, כמו מולו ברכך, או לך תהיה צדקה, יש גם את קריאה אל השם ואבך חטא. בהחלט. עכשיו, העברנו עד עכשיו קו מספר בראשית לספר דברים, דרך במדבר. מה שאני רוצה, אני אקצר בזה, בסדר? זה ראש חודש, זה להעביר קו שהוא קו ישיר וברור מספר בראשית לברכי נפשי, תהילים ק"ד. קו שנרמז במפורש במשנה, כפי שציינתם קודם, שברכת המוציא לחם מן הארץ לקחת לברכי נפשי, זו קריאה לא רק להגיד מטבע לשון מקראית, אלא זו קריאה לעיין בפרק ולעשות להקשיב לרעיון שלו. מרדכי סיפר לי על איזה יהודי שהוא מכיר, שטייל בכל העולם, שצילב הרבה תמונות, וראה את הספר, הוציא אלבום שבו הוא הביא תמונות שמדגימות את כל ברכי נפשי. סיפרתי לו שבשיעור ששמעתי על ברכי נפשי עם רב אלחנן סמט, שהיה כולו מבוסס, כפי שהוא בעצמו אמר בתחילת הדברים, על מאמר מופלא מאוד של פרופסור מאיר וייס על ברכי נפשי. מאיר וייס היה פרופסור למקרא באוניברסיטה העברית, שהיה מראשי המדברים, מפתחים של הגישה הספרותית למקרא. המאמר הזה נמצא בקובץ מאמרים שלו, מקראות בכוונתם, שנמצא בספרת מחקר. פה לא נמצא, כי אני המלצתי לקרוא אותו, בסדר. כן, בכל מקרה, הרב סמט הסביר שמי שכך עושה דבר חינב, שהיא בעצם קורא או חושב שהמסר של הפרק הוא בגיוון הנפלא של המקרא, כי הוא לוקח את הפרק ומפרק אותו הרבה הרבה תמונות. אז מה שהפרק הוא מנסה לומר הוא שהקדוש ברוך הוא יצר לו משהו שהוא עשה אותו מאוד מגוון, דווקא משהו שהוא עשה אותו מאוד הרמוני ולחיד, שהוא חיבר הרבה דברים מנוגדים ביחד. וכל קריאה בברכי נפשי היא רואה בעליל איך ברכי נפשי חוזר לבראשית א', נכון? רואים את הדברים בעליל. מתחיל לקרוא, נו, בואו נראה את זה, יש לנו טילים קופדל, כולם מחזיקים? יש פה מטבעות לשון ברורות שמחזירות לבריאת העולם. מוטה אור כסלמן, מוטה שמיים כעירייה, זה בריאת האור ביום הראשון. המקרב המים עליותיו, השם אוויר מחובו, מערך כנפי רוח, זה המים העליונים של היום השני. יסד ארץ על מכוניה, בעל תימות עולם ותהום, קל ובוש כיסיתו, תהום, גם במבול יש תהום, זה המים התחתונים. כיסו את מי? את הארץ, כמו לבוש. על הרים יעמדו מים, המים כיסו את כל כדור הארץ, כל ארץ. את הערים. ואז היום השלישי, מן גארתך ינוסו, מכל רמך יהיה חפזון. יעלו הרים, ירדו בקרות, הם בקרות יסעתם, הוא שילח אותם חזרה למקום שלהם. גבול שמת בל יעבור ובל ישמור נכסות הארץ. יש פה באופן ברור, הפרק הזה, גמרים, בורא פרי העץ לקח אותנו לבראשית א', תילחם מן הארץ לקח אותנו לתהילים קוף ד', באופן ברור, תהילים קוף ד' הוא מדבר עם בראשית א', רק שכשאני ממשיך את הפרק אני מגלה שהוא לא ממשיך לעבוד בהכרח לפי הסדר של בראשית א'. כי הפסוקים הבאים מתחילים לדבר על חיות השדה, על עוף השמיים, על בני אדם. רק בפסוק י"ט עוברים ליום הרביעי של הבריאה שהוא ירח, שמש, כלומר, יחד עם זה שברכי נפשי מחזיר אותנו לבראשית א', הוא באופן ברור, הוא לא מנסה רק לכתוב אותו בצורה יותר לירית, יותר שירית, הוא לא מנסה רק להגיד אותו בצורה יותר פואטית, אלא כנראה יש לו איזושהי אמירה, ואפשר לעמוד על האמירה הזאת, שנותנים את הדעת לשני דברים בולטים בפרק. אחד זה הטיות עבר הווה של הפעלים. כי שמתם לב שחלק מהפעלים הם עבר. יסד ארץ על מכוניה. עבר, נכון?
טוב, זה ברור שזה עבר, זה הכמה
טובה. אבל חלק גדול מאוד מהפעלים פה הם עתיד או הווה מתמשך ובינוני. עושה מהלכה ברוכות. מתי הוא עושה את מהלכה ברוכות? לא עשה מהלכה ברוכות, עושה מהלכה ברוכות. המשלח מעיינים בנחלים. משלח זה בבינוני, זה בהווה. הווה מתמשך. הווה מתמשך. משקה הרים עליותם. זה בגלל שהברכי נפשי, האופק שלו, הוא לא רק לעבר, לתיאור ההיסטורי של הבריאה, אלא מה הוא מכוון? להווה, לקיום של הבריאה, או הרעיון המרכזי שלו הוא, שהקדוש ברוך הוא עשה פעולות מסוימות בתחילת בריאת העולם, אבל הוא ממשיך לקיים אותו, הוא ממשיך לנהל אותו. הפעלים בעבר הם אלה שמתארים את הפעולות החד פעמיות. הפעלים בהווה המתמשך הם אלה שמתארים את ההווה, איך אדם פוגש היום את הטבע. וכאן השינוי הסדר של המבנה הוא משום שברכי נפשי לא מתעניין בחזרה על מה שהיה, אלא הוא מתעניין בתיאור של מה רבו מעשיך אדוני, כולם בחוכמה עשית בחוכמה האלוקית. ומה היא החוכמה האלוקית שמתוארת כאן? החוכמה האלוקית שמתוארת כאן היא שהקדוש ברוך הוא במעשה בראשית התגלה כמבדיל. זה התיאור שלו שחוזר שם 5 פעמים, הוא מבדיל בין אור לחושך, בין מים למים, בין יום ללילה, בין מוטות, מועדים, שנים, כל זה מבדיל. ומה דווקא הוא עושה בברכי נפשי? הוא הבדיל, אבל הוא, כדי לקיים את העולם, מה היה צריך לעשות? בוא נקרא. מן גרנתך היינו סון, הוא היה צריך להבדיל בין מים ליבשה, אבל כדי לקיים את העולם, איך מקיימים אותו? דווקא על ידי זה שיש בו מים, הוא יחזיר את המים ליבשה, משלח מעיינים בנחלים, בין ערים, ילך. אחרי שהוא הבדיל בין מים למים, עכשיו בהווה, הוא יחזיר את המים, כי המים הם עד אופן שבו הקדוש ברוך הוא ממשיך לחיות העולם. והתיאור כאן הוא איך המים האלה שהוא החזיר לתוך היבשה, הם מחיים את העולם כולו. ישקו כל חייתו שדה, ישברו פעים צמאם. עליהם, מה זה עליהם? עוף השמיים משכון.
גם הימן.
מבין הפעים ייתנו כל. הוא לא רק משקה, הוא לא רק משלח מעיינים הנחלים, שזה בא מהתורמות, אלא יש עוד מקור מים, והוא משקה הרים מעליותיו. מים עליותיו של הקדוש ברוך הוא, זה המים העליונים, זה חוזר לפסוק, המקרב המים עליותיו. אחרי שהוא עשה לעצמו מאגר מים למעלה, הוא ממשיך ממנו, שזה באופן מובהק, תיאור איפה משקה הרים עליותיו, איזה ארץ? ארץ ישראל, זה תיאור ארץ ישראלי מובהק, והוא ממשיך, משקה הרים עליותיו, מפרי מעשיך תשבע, ארץ מה הארץ שבעה? מהמשקה הרים, מהגשם.
אז מה זה על
הרים? מצמיח, סליחה?
על הרים ירדו מים.
מיד, מצמיח, לא, באיזה פסוק? בפסוק ו' זה לפני בריאת העולם, זה לפני היום השלישי, פעם השני, הכל מכוסה. עכשיו הוא ממשיך, מצמיח חציר לבהמה, הארץ ששבעה מהמים, מאותם מים, מה היא יכולה לעשות? מצמיח חציר לבהמה, עשב, היא מצמיחה לעבודת האדם, להוציא לחם מן הארץ, וכאן כבר הזכרתי קודם, בעלי החיים שותים. ואוכלים חציר, ואילו הבני אדם להוציא לחם מן הארץ. הביטוי לחם, האדמה לא מוציאה לחם. קודם מאיר אמר דבר נכון, היא מוציאה תבואה, לחם עושה אותו האדם. ומודגש כאן, זה עשב לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ. יין, גם זה בשם לא פרי גפן, אלא לא ענבים, אלא יין. זה עוד פעם, זה התוצרת האנושית. יין ישמח לבב אנוש להציל פנים משמן, גם לא זיתים, אלא שמן. כלומר, הפסוקים לברכי נפשי מעצימים את הניגוד בין האדם לבין החי, תוך כדי האמירה ששניהם בעצם ניזונים מידה של מי? של הקדוש ברוך הוא. וממשיכים, יסברו, ממה הם יוסבים? מפרי מעשיך תשבע ארץ, אז מה הם יוסבים? גם מהגשם, יסברו עצי אדוני, עוזר בנו של נטע, אשר שם, הכוונה על העצים, ציפורים יקננו, חסידה, ברושים, ביתה. הרים הגבוהים גם הם סביעים ממה? איך המים מגיעים להרים הגבוהים? כמה רים שקודם עמדו עליהם מים, איך הם מגיעים עכשיו? בגשם. סלעים אחסל השפלים. פה יש סוף של חטיבה אחת. היא חטיבת הניגוד של ההבדלה במקום בין מים למים, והחזרת המים שמחיה את כולם. עכשיו מתחילה חטיבה חדשה, שעוברת ממרחב המקום למרחב הזמן. גם שם, הקדוש ברוך הוא הבדיל בין יום ולילה, אבל עכשיו צריך להמשיך לראות איך הוא מחבר אותם חזרה, או איך ההבדלה בין יום ולילה היא תנועת קיום של העולם. עשה ירח למועדים שמש אדם לבורו, תשת חושך ולילה, מה מטרת הלילה? בוא תרמוס כל חי תויר. הלילה הוא ממלכת החיות. הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם, תזרח השמש, יהיה הסיפון, הם הולכים לישון, ואז זה הופך את הזמן של מי? יצא אדם לפועלו, לעבודתו, אותם האדם עובד והכפירים שואגים לתארים. הפרק הזה באופן מאוד 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 ברור, אני לא אשלים את כולו בגלל שאני רוצה שהשיעור יהיה מאוד ארוך, אבל הפרק כולו באופן מאוד מאוד ברור מדבר על כך שהקדוש ברוך הוא מחיה את כל העולם כולו, לא רק כפעולה בעבר כשהוא ברא אותה, אלא בהווה מתמשך, והוא ברא בריאות מגוונות, חיות ובני אדם, הם חיים באופן שונה. הקיום האנושי הוא לא הקיום החייתי. כלומר, אם פתחנו בפירות, בפרשית א', האם אדם אוכל כמו חיה? בחינף שהיא אומר בצורה מאוד מאוד ברורה שהאדם לא אוכל כמו חיה. האדם אוכל לחם, האדם שותה יין, האדם לא מרווה צמאון, האדם שמח, האדם שבע, האדם מציל פנים. זה בא מעבודתו, הכל בא מידיו של הקדוש ברוך הוא, כלשון...
זה תיאור מופיע, אבל זה בא בעקבות הכללה, אם קישרת את זה לפרק ה...
נכון.
זה לא... זה לא נשפח שזה כללה בסוף
השלום. לא ברור. לא ברור.
זה, אני חוזר, זה בא בעקבות כללה, אבל זה הופך להיות צורת הקיום של בני אדם. עכשיו השאלה היא, איך בן אדם כשהוא מסביע את עצמו, ופה עכשיו תראה את זה בתוך בר חינף, שהיא בר חינף שהיא אומר, שזה הכל בא מידיו של הקדוש ברוך הוא, כולם אליך יסברו, תת אוכלם ביתו, תיתן להם מלכותו, תפתח לך לסבורתו. וכשאתה קורא טוב את הפרק, אתה גם רואה, וזה כל היסוד שדיברנו עליו, שאתה רואה דבר מאוד פשוט. מי יותר מודע לזה שזה מידיו של הקדוש ברוך הוא? מי יש לו דתיות יותר טבעית, יותר פשוטה, יותר מתפרצת, זה בר חינף שהיא? דווקא מי? דווקא החיות. הכפירים שואגים לתערף ולבקש מאל אוכלם. המשורר כאן הוא כמו רב נחמן, הוא מדמה את השאגה של האריות למעין תפילה, למעין שירת העשבים של רב נחמן. דווקא, עכשיו אני חוזר למה ששאלת קודם, רואים, דווקא כי בעלי החיים אוכלים ישר מהטבע, יותר גולמי, הם באמת יותר אוכלים מידו של מקום. זה יותר ברור, הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע בצורה כזאת, שכולם מקבלים את סיפוקם, והחיות אוכלות ישר מהיד שלו. אבל הן אוכלות כמו חיות. הן לא רק לא צמאים, הן אוכלים חציר. אבל יש להם איזושהי דתיות טבעית, פשוטה, ראשונה. אני יכול לדעים לקחת אדם בגן עדן, ואיזושהי דתיות טבעית. דווקא מי שלא אוכל כך, לא מתואר בשום מקום בפרק, בתיאור הטבע, לא מתואר כמודע לזה. הוא עובד, הוא מתאמץ, הוא עובד מהבוקר עד הלילה, הוא אוכל לחם, יין, שמן, הוא פחות דתי, ועל רקע זה, זה בדיוק המטרה של המזמור. מה המזמור עושה? הוא פונה לבני אדם, ומה הוא אומר? תאכל את האכילה האנושית, אבל מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לברך. ואם אנחנו מקשיבים לצורה שבה המשורר גם מסביר את חשיבות הברכה, אז הוא גם מסביר. מול האופציה של תיתן להם ילקוטו, מול כולם אליך יסברון, שמאיר וייס מצביע בצדק, זה מקביל לטילים קוף ממי, עיני חול, אליך יסברון, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. פותח את ידיך, הוא מצביע לכל חי רצון. בטילים קוף ממי כולם מקבלים כל הזמן, כאן יש מודעות לכך שזה מותנה. מול, תיתן להם מלכותון, תפתח את חי סבונתו, מה אומרים בפסוקים? יש גם אפשרות אחרת. מהי האפשרות הזאת? תסתיר פניך יבהלון, תוסף רוחה מגבעון ולפרה משובון. תסתיר פניך יבהלון מזכיר מישהו שלמדנו עליו היום הרבה, שאמר מפניך אסתר, והכוונה קין. מול תיתן להם מלכותון, יש גם אפשרות של תסתיר פניך. הקדוש ברוך הוא יכול להסתיר את פניו מן העולם. וכשפה יש הסתרת פנים, יש מוות. גם קין אמר את זה, והכל מוציא ירגני, קין דיבר על הביטחון האישי, פה מדובר על התזונה, על מקור האוכל. והפסוקים גם ממשיכים אחר כך, שהמבית לארץ ותירא, דיגע בהרים וישנו, למה יש פה רים מזה עבורה? למה כשאני מתפלל לכבוד השם לעולם, אני מזכיר לעצמי, המבית לארץ ותירא, דיגע בהרים וישנו, זה מזכיר, וחוזר לתחילת המזמור, יסד ארץ על מכוניה, על הרים יעמדו מים, זה מחזיר אותי בצורה מאוד ברורה למבול. כלומר, אתה חי מידו של מקום, אבל אתה צריך לדעת שזה לא מובן מאליו, שתמיד יהיה לך. ולכן, מה אתה צריך לעשות? להתפלל, לא הייתי אומר כך. כמו שבעלי החיים, הם אוכלים מידו של מקום ומרגישים אותו, האנשים שאוכלים כאנשים, הם נקראים על ידי המשורר, כדי לקיים את לכבוד השם לעולם, לכן אדם צריך לשיר על השם בחיי. אז אמר לו, לא יבודי. לכן ברכי נפשי את השם. הרעיון הברכה, כפי שנאמר כאן, הוא כשאדם עומד מול האכילה האנושית. עכשיו אני חוזר לברכות שלנו שם. הברכות שראינו אותן בפרק שלנו, הן באות ממה שמתואר בתורה כתחומי האכילה האנושית. הפירות, הם תחומי האכילה האנושית, והלחם והיין הם תחומי האכילה האנושית. כשאדם אוכל מאכלים אנושיים, התפקיד של הברכה הוא להיות מעין הכפירים שואגים לטרף לבקש מאל אוכלם. התפקיד של הברכה הוא להנחיח בתודעה שלי את המודעות שלי לכך שכולם אליך יסברו לתת אוכלם ואיתו. זו מטרת הברכה. כלומר, דווקא כי האדם יודע לספק את צרכיו, יש לו את סכנת שכחת השם, ולכן הוא צריך לעורר בקרבו. המזמור הזה, ובזה הוא כל כך מרכזי, אני מרגיש, כנקודת כינון הפרק שלנו, שבעוד שכפי שהזכרתי קודם בספר דברים, הברכה נמצאת בהקשר מסוים אחרי, אבל רוב הספר מדבר על עשר תעשר, דאגה לחלש, הוא מסר מאוד גדול. המזמור הזה בצורה מאוד גדולה אומר, זה צריך להיות דרך ברכי נפשי, צריך להיות דרך ברכה, אתה צריך לברך את השם, כולל הפרק הזה, כולל גם פנייה לקדוש ברוך הוא בגוף שני. ברכי נפשי את אדוני, אדוני אלוהי, גדלת בגוף שני, מאוד עוד ועדה לבשת, זה בגוף שני. הפרק הזה הוא פרק שיש בו קריאה על רקע בריאת העולם, והוא כאילו כולל בתוכו את כל המהלכים של האכילה האנושית מול האכילה של בעלי החיים. פרק שבא וקורא לאדם, אתה צריך לברך.
גם בדברים זה מופיע, בתור תוכחה. שירת
האזינו. תעזור לי, בוא תמצא לי את זה.
וישמע נשורון ואיבד, שמן דאבית הכסית, הריתו שלא עשהו, ונדל צור ישעתו. כל הפסוקים שאחרי זה, גם.
זה נכון? אתה צודק.
ואחרי זה גם אסתר פנים, ולא מרסתיר הפני מהם. ומה חריתם, כדור תעקובותם, הבנים לא מונגן.
כן, זה יפה. עכשיו, הייתי רוצה להשלים, יש לכם כוח לעוד כמה דקות שמספיק, די. זו השלמה קצרה. אני רוצה עוד לחדד יותר את עניין הברכה. בעיקר על רקע, ברכי נפשי אומר, אני אברך את השם על רקע היותו הבורא, ורקע המפגש היומי שלי עם האוכל שלי. זה מה שברכי נפשי אומר, ממש. בעיניי, אם אני צריך לשאול את עצמי, איפה נמצא הפרק במקרא שמכונן את עולם דרכות, זה ברכי נפשי. הוא מביא את כל מה שיש בפרק, אבל הוא לדעתי הפרק הקרוב ביותר שהוא מכונן אותו. העוצמה שלו גם כי הוא מחזיר לבראשית א', ולכן הוא גם, למרות שהוא מדבר על לחם, יין ושמן, הוא לקח אותנו גם לכל עולם הפירות גם, שהוא עולם של בראשית א'. זה פרק מאוד מאוד עוצמתי שמדבר על ברכי נפשי, ועדיין אני חושב שצריך קצת יותר להעמיק, יותר דין וחשבון על הפער הזה, או על היחס, או על הקישור שבין הפרק הזה שאומר אני אברך את השם, לבין הנתון אני חוזר, שיש לא מעט פסוקים שמדברים על אוכל וזיקה לברכה, ושהקדוש ברוך הוא מברך. ואני חושב שצריך להתרגל לחפש את הפתרונות בתוך השאלות. דהיינו, בהקשר הזה, אולי זה לא מקרי, אלא זה מכוון. אולי הבחירה במטבע של ברכה, הוא בשום שהקדוש ברוך הוא זה שמברך אותנו. אני אומר את זה בצורה אחרת. אני אומר את זה אסמך הצעה שקראתי במאמר של ידיד שלי מנחם כץ מאפרת, שכתב מאמר על תפילת 18. וניסה להסביר שם את מטבע הלשון של ברוך אתה בתפילה. הוא לא כתב את זה על ברכות הנהנין, אבל דומני שהתבנית של הרעיון שהוא מציע, הוא יכול לשמש גם אותנו, ומיד תשמעו למה. הוא מצביע קודם כל במאמר שלו על הקשר הברור בין הלשון של ברכת אבות לבין מלכי צדק ואברהם אבינו. אל עליון. אל עליון. ממש שומעים את המגן אברהם, מגן צריך בידיך. מה זה? אבל מה שכל כך יפה או מיוחד בפרשה של מלכי צדק זה שלא רק שהוא מברך את אלוקים, אלא גם את מי עוד הוא מברך שם? את אברהם. אחד מהדברים היפהפיים, אני אומר, זה עוד יותר קשור גם אלינו, או לא עוד יותר, הוא קשור גם אלינו, כי מה הוא מוציא לו? לחם ויין. ומה אברהם נותן?
מעשר.
ייתן לו מעשר מכל, ממש התשתיות של מה שכבר ראינו, נמצאות שם גם. עכשיו, הברכה שיש שם היא, אני חוזר על הפסוקים, ויברכהו ויאמר, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ, וברך את אברהם, וברוך אל עליון, אשר מגן צריך בידך, וברך את אלוקים. כאן רואים תשתית של מבנה, שבו ברכה הוא דבר שיש בו ממד של הדדיות. אנחנו מברכים את השם, והשם מברך אותנו. רוצים לזמור בתהילים, שאומרת בצורה מאוד בהירה, זאת הסיבה שישנת זה בדף מקורות, זה תהילים קופלה מדלת, שזה המזמור החותם, את שיר שירי המעלות. שם המשורר אומר, אני קורא, שיר המעלות, הנה ברכו את אדוני, כל עבדי אדוני, העובדים בבית אדוני בלילות, שאו ידיכם קודש וברכו את אדוני, זה קרא עלינו לברך את השם, ומה עשי? אומרת, יברכך אדוני מציון, עשה שמיים וארץ. עוד פעם, אנחנו מברכים את השם, והשם מברך אותנו. אני חוזר למאמר של, מנחם כץ, הוא מציע שם ככה להבין את תפילת 18 גם כן. יש פה מימד של הדדיות. הדדיות היא שאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה, ברוך אתה, ברוך אתה, ואיך תפילת 18 מסתיימת? ושהיא נספח למשהו שמטרים אותו, שהוא בעצם הסוף של התפילה. והוא מה? כן, אבל אתם מחמיצים משהו חשוב, הוא ברכת כהנים. מה זה ברכת כהנים? אנחנו אומרים ברוך אתה, הייתם פעם, אנחנו אומרים ברוך אתה, ברוך אתה, אז איפה התשובה שלו? השאלה שתמיד היא מהדהדת אולי באוזניים של כולנו, זה האם הוא עונה או לא עונה. שמעתי פעם מפרופסור גרוסמן, היסטוריון הגדול בירושלים, סיפר ששנה אחת הוא היה בשבתון בקיימברידג', והספרייה שם מלאה בצלמים כאלה, וכל מיני יושקה וכל מיני צלבים, אז הוא חיפש מקום להתפלל מינכן. אז הוא היה הולך לתא טלפון, שם היה תא טלפון אנגלי אמיתי, וזה עם דלת שאתה סוגר. אז הוא היה הולך לתא טלפון ומתפלל בתא טלפון, 18. אלא מה, הוא אמר לעצמו, אני אעמוד מישהו בחוץ, לא ישמע שום דיבורים, אז הוא יפריע לי, הוא לחשוב, אז הוא היה אומר בכל רם שתי ברכות, אתה קדוש, יש מה כולנו. יום אחד הוא אומר, את מינכה, פותח את הדלת, עומד בחוץ יהודים, כיפה גדולה, חייך, ואומר לו, תגיד לי, אם הצד השני של הטלפון, מישהו ענה לך? כאילו, זאת שאלה שהיא מעדדת.
סימסון בארץ הקודם, יש קטע שבא עוד פותח את הגיל הקודם, ואז הוא אומר לו, מה אתה עושה? אז הוא אומר, אני עושה בדיוק מה שלאים עושה, קורא בקשה שמאדם מתערב.
אז זאת שאלה קיומית, שאלה שהקושי להתפלל הוא, כי אנחנו לא שומעים את ההד בצד השני. אני יכול להגיד, זה מזיקה לפסח שיצאנו ממנו, לקראת התורה בפסח, שהמקראות שאומרים, קראנו את זה בשבת חול המועד, לא יראה אני אדם וחי, אבל הם אומרים שמה כן אפשר לעשות? שלוש פעמים בשנה, ירא כל זכורך, בוא נאמר, אנחנו לא יכולים לראות את אלוקים, אנחנו יכולים אבל להראות עצמנו לפניו, אבל בשנה אחרת, אין נבואה היום בעולם, הוא לא מדבר אלינו. אם הוא מדבר אלינו דרך לימוד תורה, תדעו. כך הוא מדבר אלינו. דרך התורה, שהוא התגלה. אבל אנחנו כל הזמן מדברים אליו, מדברים, זה מה שהצטווינו, זה זכות לעמוד לפעמים לדבר, אבל זה מה שיש לנו, זה דבר. אבל השאלה היא איפה התשובה, וכאן, ברכת כהנים היא באיזשהו מקום, היא המענה. אתה אומר ברוך אתה, והכהנים עונים בשמו, היא ברכה אשר, אבל גם פה תקשיבו, בוא נשים לב לתשובה. זה הכל, אי אפשר להגיד בוודאות, השם מברך אתכם, אלא ברכת כהנים זה עוד פעם, זה תפילה, הם מתפללים, הם פונים אלינו, יברך לך, אבל זה אמור בלשון, שמי יברך אותך? לא אנחנו אלא השם. זה המקסימום שאפשר להגיד, אבל יש פה תנועה של ברכה כפולה, שהתנועה הזאת של... סליחה? נכון, כמו שדבר, הם עושים את פעולתם, המברך האמיתי הוא אלוקים, ובוא נאמר בצורה מאוד פשוטה, מעון הברכות הוא הקדוש ברוך הוא, זו הברכה. וגם חלילה ההפך מברכה שהוא כללה. כללה למדנו עכשיו בדף יומי לפני כמה ימים. מה זה לקלל? זה לומר שמי מקלל? יקה יוסי את יוסי. זה להגיד בשם השם. כי הוא מקור ההוויה. הוא מקור ההוויה. כשהוא רוצה משהו הוא מתקיים. כשהוא לא רוצה משהו הוא חדל. עכשיו, הדדיות הזאת נמצאת מאוד חזק. באיזה ספר? איזה ספר מדבר הדדיות? יותר מכל ספר בתורה.
הדדיות?
שיש הדדיות ביחסים בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא. ויקרא אתה חושב? על איזה פרשיות אתה חושב? זה הדדיות, זה יותר תשמעו בקולי, אני המלך. אני מסתפק בספר, בספרי התורה, זה מספיק. אני רצי הצעה אחרת, ואחרי זה נשווה הצעות. אני מציע את ספר דברים, שאומר את זה המון. הספר דברים מאהבת השם אלוקיך, ומה הוא אומר? מאהבת השם אתכם. הוא חוזר את זה הרבה. אני רוצה לקרוא לכם פרשה שהיא מחברת זאת בין כל הדברים. שכחתי להזכיר קודם, בספר דברים, פרשה אחת שהיא קשורה לעוד פרשה שהיא חשובה מאוד, בגלל הדרשות של חז"ל. אם דיברנו על תיקון האכילות, תיקון האנושיות בספר דברים, אז כנגד קין שהביא מפרי האדמה, ספר דברים גם אומר, איך אפשר להביא פרי האדמה בצורה מתוקנת, זה פרשת ביקורים. וזה כמובן צריך לקשור, זה תחמושת בשבוע הבא, שבספר ויקרא, במשבחה, יש פרשה שהיא מכינה אותנו גם לאיך אוכלים. מפירות העץ, זה בשורה ארץ ישראלית, במצרים אין פירות העץ, זה עורלה. זה איך אוכלים מפירות העץ, זה חלק מהמהלך, וזה כמעט ברור שהקישור שחכמנו עשו בספרה, רבי עקיבא, שכבר הוזכר אתמול בשיעור של הרב שמעון, בין עולם של ברכות הפירות לבין עורלה, זה קישור עמוק, זה לא קישור של איזו דרשה כזאת שמצוצה מאצבע, זה קישור עמוק. והרמב"ן הצביע שם על הקשר בין עורלה לבין ביקורים, הם באים אותו מקום, זה ללמוד איך להביא להשם, שהוא חלק מההפיכת אכילת הפירות לפני השם. עכשיו, מה היא הפרשה המסכמת של אחרי ביקורים? כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר. קודם אמרתי לכם, שהמעשרות זה האופן שבו הספר דברים בעיקר אומר את ההנחכת האלוקות, קבלת הברכה והפיכת האכילה ללפני השם. אז נאמר, ואמרת לפני ה' אלוהיך, ביארתי הקודש מן הבית. וגם לתתים ללוי ולגר ליתום ולאלמנה. שימו לב, מה בעצם עשיתי? אני עשיתי את כל מצוות המעשר. אני דאגתי למי? דאגתי לחלשים, שזה בא מאותו מקום. אין אוכל בלי לדאוג לחלשים, זה אוכל מצרי. דאגתי לחלשים. לא אכלתי עבוני ולא ביארתי ממנו בתמה ולא נתתי ממנו למת. שמעתי בכל הדינוי אלוהי, עשיתי כוחל אשר ציוויתני. ועכשיו מה אני יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא? אני יכול לבקש ברכה. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה שנתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש, והפרשה הבאה אומרת הדדיות. מה אומרת הפרשה הבאה? את אדוני האמרת היום להיות לך לאלוהים, ללכת בדרכיו ולשמוע חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו, ואדוני האמרך היום להיות עולם סגולה. אנחנו אמרנו את השם, והשם מאמר אותנו. בגמרא בברכות בדף וב, שם הגמרא עוסקת בתפילין של הקדוש ברוך הוא. מה נמצא בתפילין שלו? אצלנו נמצא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מה כתוב בתפילין שלו?
ישראל
אחד. שואלת הגמרא, מה עם שאר הפרשיות? היא אומרת את השם אמרת היום. אחד מהפרשיות תפילין שלו. כי הרעיון של הדדיות הוא רעיון מכונן. עכשיו, עולם הברכה ממהותו הוא עולם שמכיל את ההדדיות, כי כשאני מברך את השם, השם מברך חזרה אותנו. זה רעיון הברכה, שאני מביא לפניו את הברכה, הוא מפעיל את הברכה חזרה אליי. הוא מקור הברכה. כשאני פונה אליו ואומר לו שאתה ברוך, וזה כוח השפע של הברכה, הוא כוח שהוא כאור חוזר ממנו, שהוא המקור, הוא מביא את, את הברכה אליי.
סליחה? הפירות זה הפוך. הקדוש ברוך הוא הביא לנו את הפרי או את האופל, ואז אנחנו בעצם מברכים אותו בחזרה.
אנחנו מברכים אותו, וזה נכון, בלשון אחרת.
הגיע קודם.
נכון. מצוין, כלומר, הרעיון שמכונה בספר דעת, אתה צריך כל הזמן להזכיר לעצמך. תדע לך, הכל בא מברכת השם. כשאני מברך את השם, אני ראוי לברכת השם. או כשאני מברך את השם, אני ראוי לתתן להם מלכותון. אז אני מפעיל את המצב, תתן להם. ומאוד מאוד ככה מדד לי באוזניים הברכה של יצחק אבינו לבניו, שהיה שם מחלוקת מי יקבל את הברכה, אבל מה הוא מבקש? הוא מבקש אוכל, כמו מה הוא מבקש? שתביא לי משהו מהשפע, כדי שמה אני אוכל לעשות? שיהיה שפע יותר גדול. והוא כל הזמן אומר שם שהוא יברך, 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 בעבור תברכני, תברכני, בסופו של דבר כשהוא מברך הוא לא אומר את המילה ברוך, אלא איזו מילים הוא אומר? ויתן לך אלוהים, יתעל השמיים, משמוני הארץ, תיתן להם ילקוטון, ויתן לך אלוקים. כלומר, מהי ברכה שם? הברכה היא שם שהקדוש ברוך הוא ייתן לך. העולם של הברכה שחכמים עיצבו כאן, הוא, אני חוזר, במקרה הזה אתה נותן לאלוקים, נותן לאחרים, ואז מה הוא עושה? הוא נותן לך. אני מברך את אלוקים, ואני חוזר על ההצעה, למה לברך? כי המעשה הוא לא יומיומי, הברכה היא, לברכה יש כוח, היום-יום, אני מזכיר לעצמי שזה בא מאלוקים, ואז אלוקים, הוא מברך אותנו, הוא נותן לנו. סוד הברכה בספר דברים הוא הידיעה שזה בא מידיו של מקום, הידיעה של השם הארץ ומלואה. זה סודה של ברכת הפירות, הכינות לתודעה האנושית שאתה אוכל מידו של מקום. זה יש נגיעה לדבר האחרון שניגע בו, וזה הלשון המדהימה של ברוך אתה. תראו, אתם בישיבה לא מדברים לרבנים בגוף שלישי, נכון? תביאו בהנחתה...
פחות.
פחות. אבל כולנו גדלנו במקומות ששם מדברים לרבנים בגוף שלישי, לא?
זה כולנו.
כשאתם מדברים עם חרדים.
אנחנו גדלנו פה.
כשאתם מדברים עם חרדים. איך הם מדברים איתך בדרך כלל? הם אומרים בדרך כלל אתם.
כן.
בדרך כלל. מאיפה זה בא להם? אתה לא מדבר עם חרדים. אתה אוהב את כל היהודים. מאיפה זה בא להם? זה בא מתרבויות שפחות בנויות על אהבה, יותר בנויות על...
עירה.
על עירה.
מה הקשר לרבים אבל? כי גוף שלישי אני מבין.
כי זה לא אינטימי. זה כאילו אני לא חבר שלך. היום כולם רוצים שנגיד שהרבנים יהיו הסחבקים. ההורים היום מנסים להתחנף לילדים שלהם, שיהיו החברים שלהם. אבל יש תרבויות שאתה לא כזה. כן, רבים הוא מוריד את האינטימיות. זה לא אתה חבר שלי. אני פונה אליך, אתה בשבילי חשוב, אתה, איך אמרו בני חטא לאברהם, אבינו, נשיאנו עם אתה בתוכנו, כן? אני גדלתי בטבעי בארץ, הרב דיברו בגוף שלישי. זה בא ממקומות של תרבויות, של כבוד, של עירה. ורק הזה, כשאתה פונה לאלוקים, אומר לו, ברוך אתה, זאת אמירה מאוד נועזת. אני מקווה במהלך שיעורי המחשבה לעסוק בהסברים שיש אצל ראשונים ואחרונים סביב זה. אני יכול רק להגיד משהו כסיורת למה שדיברנו פה. כשאתה אומר למישהו, אתה אומר דבר מאוד מאוד ברור. אתה לא רק מדבר אם הוא חבר שלך או לא, בוא נסילה הזאת נשים בצד, אתה אומר שאתה נמצא פה. זה מה שאתה אומר. כשאתה אומר, אתה למישהו, אתה אפשר להגיד רק למישהו שבחדר. כשאתה אומר, הרב אמר, אני זוכר את הביינישים אצלנו שהיו מדברים למפקד בגוף שלישי, המפקד אמר, אז הוא אומר, מי זה המפקד? מי? כאילו, כשאתה אומר למישהו, אתה יודע מה אתם אומרים? אתה פה. או אני חוזר לספר דברים. כשאתה פונה לאלוקים ואומר, ברוך אתה, אתה אומר בלשון ספר דברים שאני אוכל עכשיו לפני מי? לפני מי שאמרתי לו אתה. למי אמרתי אתה? השם. או בלשון אחרת, שאתה מברך, אתה אומר, אני אוכל לפני השם. חזרנו לרעיון של ספר דברים, אני אוכל לפני השם. כשספר לכם, קראתי מאמר מאוד מעניין של ישי רוזנצבי, על ברכות הראייה, על פרק ט' בברכות, מה זה עושה כאן. והוא מנסה לגלגל שם בעיקר רעיון, שמסכת ברכות, אחד מהרעיונות שלה, במסכת כולה, הוא לפנות ולומר שהקדוש ברוך הוא לא נמצא רק במקדש. אני רוצה לדבר גם שזה מסכת שכאילו בתר מקדשית, אלא איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? הוא נמצא בהרים, הוא נמצא בגבעות, הוא נמצא בימים, הוא נמצא בניסים, כלומר הוא נמצא בהיסטוריה, כי הוא מנהל את ההיסטוריה, הוא נמצא בטבע, כי הוא מנהל אותו, כלומר הוא בא ליצור ההנחכה של התודעה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. זה לא אומר שהוא אימננטי, בסדר? הוא יכול להיות טרנסצנדנטי ועדיין להתפשט. מה זה אימננטי? שהוא בתוך הטבע. כלומר, הרב בני וחלק מגדולי החסידות, הוא מדבר על אימננטיות של הליכוד בטבע. אני אישית מזדהה וגם גדלתי על ברכי תפיסה שהוא טרנסצנדנטי, שהוא מחוץ לטבע. כל הטבע חי ממנו, הוא מהווה את הכל. זה לא אומר שהוא בתוך הכיסאות או השולחנות, זה לא אומר שהוא השולחן, כן? השולחן רק קיים כי הוא נותן לו להתקיים. זה מחלוקת שקיימת פה גם את שני ראשי הישיבה. הרב ראם, יש לו תפיסה טרנסצנדנטית של הקדוש ברוך הוא. הרב בני לא מעט פעמים חוזר, השנה לא כך שמעתי את זה. אבל בעבר, אמר הרב ראם?
הרב ראם גם וגם.
גם וגם, טוב. יש פה סודות עמוקים. בסדר, אני כבר לא יודע. אני שייך למחנה יותר טרנסצנדנטי, מבחינת גם האופן שבו אני חווה את הקישור לאלוקים. אני לא חושב שהשולחן הוא אלוקים. אני אומר, בלעדיו אין כלום, הוא מהווה את זה. אבל אני אומר, המשנה בברכות מדברת על כך שהוא בכל מקום, בלשון אחרת, אתה יכול לשבת בחדר אופן של עתניאל ולאכול לפניו. אתה אומר, אתה השם, השם נמצא פה. וזה, את כל האכילות שלך, הופך אותם לאידיאל הדתי של ספר דברים, להיות אדם, להיות אנושי, להיות עם כוח ועוצם יד, להיות תאווה נפשך ולאכול לפני השם, לא רק במעשר שני, לא רק פעם בשלוש שנים, לא רק... אלא הוא דבר מתמשך. ועולם הברכה הוא עולם של שפע שמנחיח בתודעה הדתית את אלוקים, מקיים את הצו של ברכי נפשי, לאכול כמו הכפירים, אבל כבני אדם, כן, כלומר, לרמת עבוד. וכאן, עולם הברכה, אני אשים דבר אחרון, הוא גם משתמש בכוח הדיבור האנושי. כלומר, כוח הברכה, שהיא לא על ידי מעשים, על ידי דיבורים, זהו הכוח הכי אנושי. כלומר, העולם של הברכות הוא עולם שאנחנו אוכלים כבני אדם, האכילה כבני אדם גורמת לנו דווקא לסכנה של שכחת השם, אבל אנחנו לומדים את הסוד להפעיל את העוצמות האנושיות כדי לעמוד לפני השם, לא רק עמידה טבעית פשוטה של הרעיות, אלא עמידה עמוקה ומשמעותית של, של אדם, שיכול גם לסמוך לפני השם ולא רק לשאוג אליו. בסדר, לעצור כאן.
אפשר להמשיך.
באמת שיש לי עוד מה להגיד, אבל השני דברים קצרים, בסדר, ביקשת. קודם כל, איזה משהו מפרשת שבוע שעבר, בסדר? משהו שיושב לי ללב, אמרתי את הוא כבר שתי חברותות, ואני רוצה עוד פעם להגיד אותו, שקשור לכל מה שדיברנו היום. וזה פרשת שמיני. לקחתי איתי מאוד חזק ככה מהקריאה את המחלוקת בין משה רבנו ואהרון על שעיר החטאת. אני לוקחת את זה אחורה כי הוא קשור לכל מה שדיברנו פה וגם בכלל איך מכוננים עולם של עובד השם של בן ישיבה היום. מה שרבנו נמצא באירוע שקורה טרגדיה אנושית איומה. שני האחיינים שלו נשרפים, ומה הצו האלוקי שהוא מקבל? להמשיך לנהל את החיים כרגיל. והוא מתכנת עצמו עד הפרט האחרון לפי הצו הזה. לא נוהגים מנהגי אבלות, מפתח המשכן לא יוצאים, ואז שהוא מגלה את זה חריגה בפרט קטן, מה קורה לו? הוא קוצף. מה, הוא לא מבין, אתה צריך לאכול אחד. מה בעצם אהרון אומר לו? אני חושב כמסר עמוק בעבודת השם, מה אהרון אומר לו? אתה לא יכול להתחיל את עבודת השם שלך בצווים. זה חייב לבוא גם יחד עם הרגשות האנושיים, הפשוטים והטבעיים, שהם הבסיס להיותך אדם, הם לא הבסיס להיותך עובד השם. בעצם הוא אומר לו, אני יכול לקרוש ברוך הוא, אני יודע שאני יהודי כללי, אני יהודי של מקדש, אני לא יכול לפרק את המקדש כי יש לי טרגדיה, אבל מצד שני, הוא אכזרי, הוא מתעלם מהתודעה הנפשית שלי, אני מכונה שמתכנתים אותה. קראת אותי כיום כאלה ואני אוכל, הייתה בני השם.
אין לו בעיה לעשות את זה, אבל הוא פשוט חושב שזה לא רוצה לשם. הוא לא חושב שהוא...
יפה, וזאת למה, זאת למה. ופה מגיעים לנקודה שהעירה את עיניי דביר בעניין הזה, שם הרב של בית כנסת שלו, רב אדיל כהן. ואני חושב שפה מגיעים לאחד מהשאלות המרכזיות שמעלות בחלל בית המדרש שלנו. אהרון לא נצטווה. הצו דווקא, משה רבינו הכביא את הצו, לאכול. אלא היה לאהרון איזה נביאה פנימית, איזה אינטואיציה, איזה הבנה נכונה של מה, כמו שאתה אומר, מה רצון השם? לא יכול להיות שהשם רוצה עובדי השם כאלה. באותה פרשה יש עוד שני אנשים שמפירים את צו השם. נדב ואביהו, ומה קורה להם? יוצאת אש. יש לך פה שני מודלים של אנשים שלא שומעים צו, ושאחד נוהג כשורה ואחד לא נוהג כשורה. אני חושב שאחד מהכוחות החזקים שראשי הישיבה מנחים לנו שקיימים בית המדרש הוא ההתנהגות, מעין ההתנהגות של אהרון. אבל יחד איתה, איזו שאלה גדולה עם העלה. איך אתה יודע, לא יודע אהרון, לא יודע ואביהו. בוא נאמר ככה, הפונדמנטליסטים שחיים רק עם הוראות, כל הזמן יורים להם מה לעשות. הם יודעים מה לעשות כל הזמן. אבל דווקא מי ש... אבל זה לא ייטב בעיני השם. דווקא מי שרוצה ייטב בעיני השם, השאלה, אז איך אני יודע באמת מתי זה עבודת השם? זאת שאלה גדולה. זה לא אומר שזה לא נכון לעבוד השם בצורה הזאת. כנראה שאהרון היה לו... עכשיו, אני יכול להגיד בפרשה הספציפית, לא יודע אם זה הכל. אצל אהרון זה היה סביב רגש אנושי. אצל נדב ואביהו זה לא היה משם. מאיפה זה בא בדיוק? שאלה טובה. אבל הם היו הסדרה. אהרון לא הביא הסדרה. אהרון רק אמר, זה לא יכול שיטה בעיני השם שאדם אין לו רגשות של אבל לילדים שלו. זה לא יכול להיות. הייתי אומר, בחיצוני יש אתה יכול להחצין, אבל בפנימיות, בקודשים צריך לבוא משמחה. זאת אכילה, בקישור לכל מה שלמדנו קודם. אבל אני חושב שלא ניתן פתרון טוב לשאלה הזאת. בקריאת כיוון, שאדם צריך להיות מזרעו של אהרון מבחינת לומד ממנו, מה טוב בעיני השם, יש לי לקח מאוד חשוב, שגם נאמר בפרשה, שזה מצחן בעיני משה רבנו.
חזר
לא קיבלו את זה,
מה
שאתה אומר. מה לעשות?
כי רש"י שם אומר שם, מה
להתראה
בין השם? אומר לי כל מיני חילוקי דינים של הנינות, המינות יום,
תומה וזה. הרב ישי אמר את זה בנינות. אלא אם כן, נניח שאולי ההבדל במושגים ההלכתיים הוא ביטוי לעומק הרגשות האנושיים. כלומר, אם אני מניח שההלכה מבדילה בנינות יום, הנינות לילה, כי האדם חווה אחרת, הייתי אומר כך, הנינות, בניגוד לאבלות, היא המפגש הראשון עם המוות, שהוא מפגש של הלם. לעומת זאת, האבלות הוא כבר תחילת תהליך העיכול. עכשיו צריך לבדוק, אתם יותר בסוד העניינים ממני, אתם יודעים עכשיו עם הרב ישי, צריך לבדוק, במידה והמושגים ההלכתיים הם ביטויים לתגובות נפשיות אחרות, אז אני לא חושב שהדברים בכך עומדים בהסתירה.
הרב של חספין פעם דיבר, זה ממש קשור לסיפור הזה שיש נראה לי...
הבא זה טל?
כן.